אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
יום רביעי ואנחנו בתל אביב. הופה, מישהו הדליק פה את האור לפט פטה.
גם יום שלישי וגם יום שני וגם...
נכון, אבל עכשיו אנחנו... איך יודעים שהגל השני פה?
זה שאנחנו בתל אביב.
שני סימנים, זה סימן ראשון.
יש עוד סימנים?
יש עוד סימן. מהו עוד סימן לגל השני? אתה תגיד. כי אתה השתלטת על מוקד התנועה ואתה יודע להגיד דברים ממוקד התנועה.
נכון, ירדתי, אני יורד לשטח כל בוקר. אנשים לא יודעים את זה, אבל לפני שאנחנו מדברים על הפקקים בתוכנית, אני עושה סיור שטח.
אתה עושה סיור שטח. אנשים חושבים שהסיפורים שלך מגיעים מהענן. הם לא מגיעים מהענן.
זו עיתונות. זו עיתונות. הקודם כל יורד לשטח, אוסף נתונים, ואז נכנס לאולפן. עכשיו יש נקודה בכביש, באיילון, שבה בדרך כלל בשגרה, מתחיל הפקק פה, בבוקר. ביומיים...
אתה תספר לנו מהי הנקודה הזו?
זה על האספלט,
או שאתה לא רוצה לחשוף מקורות.
לא, זה יש נקודה כזו. תראה, יכול להיות שבכל שעה יש את הנקודה שלה. אני יודע כשאני מגיע לתל אביב בבוקר, מתי נעמדים. ובכן, בימים האחרונים לא נעמדים. התנועה, לא אגיד זורמת, אבל הפסקנו לעצור שם, וזה מלמד על זה שלפחות אחוז מסוים מהנוסעים בכביש, כבר לא נוסעים בכביש.
לענייננו, פחות מאזינים לנו.
למה? להפך, אנשים רוצים להתרכז בשידור,
נשארים בבית, ליד הטרנזיסטור,
הצהוב הקטן,
מכינים תה, כזה מטיון, עם פלח לימון,
כמו פעם,
ופלים של אליט,
בדיוק,
רוצים את כל החוויה.
ותודתנו להם על כך.
עוד מעט תהיה כאן שר הבריאות, איש הליכוד, יולי אדלשטיין, נדבר איתו על התפטרותה המפתיעה של הפרופסור סיגל סדצקי. היא ראש שירותי בריאות הציבור.
היא כבר לא.
לא יודע, המכתב הונח ואז נכנס לתוקף תוך 48 שעות. איך זה עובד?
רק אצל פוליטיקאים זה
עובד ככה. רק אצל פוליטיקאים. מי שהייתה האישה האמונה לכאורה על טיפול במשבר הקורונה, נשאל אותו מה חשב על זה, מה חשב על ההפרה של ההנחיות באירוע פתיחת מחלף אשקלון צפון. ירו שנכחה בו שרת התחבורה, מירי רגב. מה עוד?
דיברנו אתמול על האירוע הזה בירושלים, שבו ילדה בת 13 פגשה את המשטרה בצורה לא מי יודע מה.
משטרה פגשה אותה.
נכון, והיו עוד כמה אירועים כאלה שעלו לרשת. זה אירוע בחולון שנגמר באלימות וטייזר וגרופים. והיו עוד...
כיתרנו כאן בשידור שאנשי המשטרה לא רוצים לדבר איתנו.
והנה המשטרה לקחה את הכיתורים שלנו ברצינות, וראש חטיבת הבטחה ורישוי במשטרת ישראל יהיה איתנו.
עוד הנה קורונה והפרות, מסיבה בתיכון מטרו ווסט ברעננה, מסיבה שהיה מי שכינה אותה מסיבה פיראטית, כי הרי אין מה שנקרא נשפים בתיכונים לסיום השנה, אז התלמידים... לקחו יוזמה ועשו מסיבות בבתים פרטיים, והנה, הפלא ופלא, אנשים נדבקו.
מי היה מאמין?
כן?
מי היה מאמין? הרבה אנשים נדבקו.
הרבה, עשרות.
הרבה אנשים נדבקו, והרבה אחרים מחכים לתוצאות של הבדיקה.
מחכים בשקל להיבדק, כן. להידבק. אז אחד הסטודנטים, תלמידים, אחד התלמידים, ניר, יהיה איתנו, הוא היה במסיבה הזאת, יספר מה קרה שם. שר הרווחה, יציק שמולי, כאילו חסרים אנשים שכתבו תוכנות כלכליות עכשיו, נכון?
מרגיש קצת, קצת, קצת חסר העניין הזה.
אז איציק שמולי גם הוא כותב תוכנית כלכלית, יחד עם החליפי בני גנץ, הם מגישים את התוכנית הזאת לאחד, בנימין נתניהו, שהשולחן שלו...
מלא בתוכניות.
מלא
תוכניות.
נראה, נשאל איציק שמולי, מדוע דווקא את התוכנית שלו צריך ליישם?
בוא נעשה, יהיה כאן ריאליטי, אמירות של התוכנית.
כן. וגם, השיחה שאני אישית הכי מחכה לה בתוכנית הזאת, כיוון שמזכיר המדינה האמריקני, פומפאו, רמז שיש מצב בשיחה בפוקס ניוז שיטילו איסור על שימוש באפליקציות סיניות, ובהן האפליקציה טיק טוק. אתה מכיר את טיק טוק?
בטח.
אתה משתמש בטיק טוק?
מה פתאום? לא יודע איך עושים את זה אפילו. אוקיי. אבל שמעתי שיש דברים כאלה.
אז יהיה פה מפגש דורות, לא בהכרח מבחינת גיל, אלא מבחינת תודעה, בין שני מגישים ברשת ב', זה עם הטרנזיסטור והוואפלים והלימון, לבין כוכב טיק טוק.
מה זה כוכב? הבחור הזה למעלה מ-1,000 עוקבים פה, ואנחנו, לפחות הצד הזה של השולחן, לא מכיר אותו.
לא מכיר את מה?
את האיש, והוא כנראה מאוד פופולרי.
לא, את ליאון שטיינדרובסקי אתה מכיר. אתה מכיר, אתה מכיר. אני אראה לך את מודעתו, אתה מכיר את האיש. אתה מכיר, נו? אתה יודע מי זה. עליי.
אמרת.
טוב, בוא נתחיל פשוט. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקות הן אליי אגנה ושירלי ויילה אברמוביץ', ועל הביצוע הטכני אמיר שמואלי. שר הבריאות, איש הליכוד, יולי אדלשטיין, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
טוב מאוד לשמוע. מה חשבת על התפטרותה של פרופסור סיגל סדצקי?
קודם כל, מצפאר על כך שהתפטרה, יכול בהחלט להבין אותה. מדובר בעובדת בחירה במשרד הבריאות, שבמשך כבר חודשים רבים עובדת כמו שאר העמיתים שלה 24/7. דבר שמאוד שוחק, מאוד קשה. וגם לאחרונה היא דיברה על זה די בגלוי, ומצטער שהגיעה לכלל החלטה להתפטר.
אבל אני לא חושב ש... כלומר, אני יודע שזה לפחות השחיקה, זו לא הסיבה שבגינה התפטרה.
אני לא יודע, אני עוד לא שוחחתי איתה אחרי מכתב ההתפטרות שלה, אני מניח שזה חלק מן הסיבה.
מתי נודע? אפרופו מכתב...
לא, אבל רק להבין, במכתב שקראת אותו, אני מניח, היא מעלה שלל טענות וסיבות לכך שהיא התפטרה. השחיקה זה לא אחת מהן. היא פשוט אומרת שבין היתר דחקו אותה החוצה, היא חושבת שהספינה מושכת לכיוון הלא נכון, ואיש לא מקשיב לעצותיה.
תראה, אני רוצה לומר לך כך, ודאי שכל ההחלטות מתקבלות לאחר דיון עם בכירי המשרד, אבל איך כותבים במודעות על מכרזים, ההנהלה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, כן? הדיון הוא מאוד פתוח, כל אחד וכל אחת אומרים את דעתם, אבל בסופו של דבר אני כשר הבריאות מקבל את ההחלטה, וכך זה צריך להיות בכל מערכת תקינה. כך היה גם בנושא למשל של הרחבת מעגל הבדיקות, אם יש כבר קצת חדשות טובות במצב המורכב והקשה שאנחנו כולנו נמצאים בו, אז מ-3,000-4,000 בדיקות לפני כמה זה, 5-6 שבועות, אנחנו היום ב-26,000 בדיקות.
זו נקודה שבה הייתה מחלוקת עם הגברת סודצקי?
עוד פעם, המדיניות הקודמת שלה דיברה על צמצום הבדיקות רק לחולים סימפטומטיים, עכשיו אנחנו שינינו את זה. ואני חושב שגם דווקא בנושא הזה יש קונצנזוס נדיר בין כל המומחים שהמהלך הזה היה חשוב. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לבצע...
לא, העמדה היא אבל, אתה אומר, הייתה מוטעת. שינינו כיוון, אתה אומר.
עוד פעם, העמדה הייתה נכונה לרגע קבלת ההחלטה. כשהשתנו הנסיבות, יכול להיות שגם צריכות להשתנות ההחלטות, ודרך אגב, אני אומר, זה לא בהקשר של התפטרות זו או אחרת, אלא בהקשר המאבק בנגיף הקורונה. מי שחושב שאפשר עכשיו לקבל החלטות מה בדיוק אנחנו נעשה ב-15 בספטמבר, טועה ומטעה. זה ממש כמו בשדה הקרב.
לא, אתה מדבר, השר יולי אדלשטיין,
על ההתנהגות של האויב, אתה מתאים את עצמך.
אתה מדבר, השר אדלשטיין, על שינוי בשבועות האחרונים, והגברת סדצקי, שוב, לפי המכתב שלה, הוא ראה בשבועות האחרונים משהו אחר לגמרי. הנה, היא כותבת במכתבה, מזה מספר שבועות מצפן הטיפול במגפה איבד כיוון. למרות התראות שיטתיות וסדורות במערכות השונות ובדיונים בפורומים שונים, כנראה גם בפורומים שאתה נמצא בהם, אנו צופים בתסכול בשעון החול של ההזדמנויות הולך ואוזל. יש כאן פער.
לא, אין כאן שום פער. אני דרך אגב מאוד מבין לתחושתה. פעם אף אחד לא איבד כיוון, והמצפן עדיין מצביע לכיוון שהוא אמור להצביע עליו. אבל זה שמכמה סיבות הסיבות אובייקטיביות, סובייקטיביות, זה כבר לפי הטעם של כל פרשן. אנחנו עכשיו בקשיים מיותרים בטיפול המשבר, זה נכון. אני אגיד לך למשל דוגמה מאוד פשוטה, שאזרח מן השורה אפילו לא אמור לחשוב על הסוגיות האלה, אבל הדברים האלה קיימים. הממשלה הקודמת פעלה במציאות של מה שמכונה תקש"ח, תקנות לשעת חירום. בשפה פשוטה, הממשלה הייתה מקבלת החלטה לאחר דיון בממשלה, והעניין היה מתבצע. העניין הזה של תקנות לשעת חירום הוא תקף רק לשלושה חודשים. שלושה חודשים חלפו להם. ולכן עכשיו כל נושא הוא בעצם כמעט כל נושא, כל החלטה זה סוג של תהליך חקיקה. ולכן זה יוצר גם בלבול בציבור וגם תקיעה בביצוע ההחלטות. הציבור שומע שהממשלה החליטה משהו והמציאות בשטח עדיין שונה.
אבל אתה אומר, השר אלשטיין, אתה אומר...
תן לי להשלים בבקשה. והנושא השני שלא תמיד פופולרי לדבר עליו, אבל זה אותו כלי של איכון אלקטרוני. שנלקח ממשרד הבריאות ומן הממשלה, ורק עכשיו הוחזר. בוודאי שבזמן שהוא לא היה, זה מאוד הקשה על כל המערך של חקירות אפידמיולוגיה, שדרך אגב, וגם גברת צדצקי הייתה ממונה עליו. אז כך שהתחושות הקשות...
לא יודעת, הייתה ממונה על מה?
המערך של החקירות האפידמיולוגיות.
שלא עבד טוב לשיטתך.
אני חושב שגם לשיטתה, זאת אומרת ששם נדרשים, היו נדרשים הרבה שיפורים, והראיה שבהחלטות שלי אנחנו הוספנו לשם המון כוח אדם, עשרות אחיות, מאות סטודנטים לרפואה שעוזרים בחקירות האלה, אבל עדיין, כפי שאמרתי, רק לפני כמה ימים חזרה האפשרות גם לעשות הצלבות אלקטרוניות.
תגיד, אז אני שומע אותך מדבר על פרופסור סדצקי, ואתה אומר, אנחנו לא מתחייבים לקבל הצעה כלשהי, ואתה מדבר, היא החליטה בזמנו על צמצום הבדיקות, ואתה אומר שמערך החקירות האפידמיולוגיות תחת אחריותה, היא צריך הרבה שיפורים. אתה קורא לה לחזור בה מהתפטרותה?
תגיד, אתה באמת חושב שאנחנו צריכים עכשיו בשעות סי בהזנה להקדיש את כל השיחה שלנו לעניין הזה? אני משום מה לא סבור כך. אני חושב שאנחנו מצינו את הנושא. אמרתי שאני מאוד הצטערתי על המהלך הזה, ואני לא חושב שאנחנו עכשיו צריכים לחיות באתמול, כשיש לנו 1,100 חולים חדשים היום.
לא, אני אסביר לך למה, אני חושב שכן חשוב לדבר על העניין הזה. היא הייתה בתפקיד מאוד מאוד מרכזי במאבק בקורונה. לא, ומהמקום המאוד מרכזי הזה, יש לה תפיסות מסוימות, ואנחנו שומעים אותה, אנחנו הרי לא יודעים מה נכון, אבל קוראים את המכתב שלה ומוטרדים. אז יכול להיות שהיא טועה, יכול להיות שהיא...
אשרי איש דואג תמיד, זה נכון, אבל אני רק רוצה לומר לך שאם תוך כמה שבועות, המערך לא יפעל והתפקיד לא יהיה מאויש, וזה זכותכם המלאה להעלות אותי לשידור ולעשות ממני קציצות. אבל לעסוק בנושא פרסונלי 10 דקות בשידור בזמן סי, אני לא חושב שזה נכון.
זה לא נושא פרסונלי.
עם כל הכבוד לכל עובד מדינה, בכיר ככל שיהיה, מקצועי ככל שיהיה.
לא, אני חושב שהשאלה הפרסונלית היחידה ששאלנו היא הייתה זו, כי הרי יש כאן מתפטרת עובדת ציבור שהייתה מאוד חשובה בטיפול, כן. במאבק בקורונה, ומעלה המון המון טענות במכתב מאוד ארוך ומפורט. נדמה לי שהעניין הפרסונלי פחות חשוב כאן. השאלה הפרסונלית היחידה, אני חושב ששאלנו, זה האם אתה חושב שהיא צריכה לחזור לתפקידה, ועל זה לא רצית לענות, ואני לפחות מקבל את זה.
אני, עוד פעם, קשה לי לענות לשאלה הזאת מסיבה אובייקטיבית. פרופסור סדצקי לא דיברה איתי, לא ישבה איתי, ולכן קשה לי מאוד לדעת מה אני צריך להשיב לשאלה הזאת. אשמח לשבת איתה ולהבין את מהות הטענות שלה, למי הן מופנות. אני לצערי הרב עדיין לא ישבתי עם פרופסור סדצקי, אבל כפי שאמרתי, אנחנו, עוד פעם, אנשים פשוט כנראה לא עד הסוף מבינים את זה. אנחנו במצב של קרב, ואם מישהו מסיבות אלו או אחרות, מוצדקות ככל שיהיו, לא יכול להמשיך בקרב, המשימה שלי לא לרוץ אחורה. המשימה שלי למצוא מחליף ראוי ונכון, בכיר בתחום של בריאות הציבור, ולהמשיך בניהול הקרב.
יש לך כבר מישהו כזה שאתה...
לא, אין לי מישהו ספציפי, זה גם תהליך של מינוי בפועל או מכרז או מה שזה לא יהיה, אבל ודאי שכבר חושבים על אנשים רבים וטובים דרך אגב, לא כל כך רבים, כי זה תחום מאוד ספציפי, זה לא כמו למצוא רופא פנימאי או רופא אפוזנגרון.
מעטים וטובים, אתה אומר.
מספר יחסית מצומצם, יחסית מצומצם של מומחים, ויחד עם זה אנחנו כבר בודקים מה האפשרויות.
תגיד, אתה יודע להגיד איך הגענו למצב הזה, איך הידרדרנו למצב הזה היום, אחרי שלפני שבועות לא ארוכים היינו בסך הכל במספרים מצוינים?
כן, אני לא חושב שיש פה גם חדשות, אני רק מזכיר לך, פשוט לא כנראה רצו לשמוע את הדברים הפחות נעימים. כשחלקים של המשק נפתחו, אני למשל זוכר את ראש הממשלה, אני חושב שאפילו עוד לא הייתי שר הבריאות, אבל זוכר אותו אומר בוודאות שאנחנו במצב של אקורדיון, שלפעמים אנחנו נפתח לרוחב, לפעמים נצמצם, אבל בלי זה לא נוכל להתקדם. ואני זוכר את עצמי, כשעשינו הקלות מסוימות בישיבת הממשלה, אמרתי שאני מצטער מאוד לקלקל את החגיגה, אבל אני זוכר שאפילו השתמשתי בביטוי, שגם הייתה ביקורת, לא ככה לא מדברים, אבל אמרתי, הפה שיתיר הוא גם הפה שיעשור אם יהיה צורך. וזאת בדיוק המציאות שאנחנו נמצאים בה. עוד פעם, הנגיף לא התייעץ איתי מתי לתקוף. זה שהייתי בשמחה מקבל כמה חודשים במשרד, לסדר את הכל בצורה כפי שאני רואה, ורק אחר כך להתמודד עם הנגיף, זה כנראה לא יקרה.
לא, השאלה אם הסתכלות אחורה, אתה יכול להגיד, פתחנו את הכל רחב מדי ומהר מדי.
לא, זה לא משנה. אז מה אתה מציע? אם אתה מציע שנשאר כולנו בסגר לעוד שנה, שיהיה אולי...
לא, אבל נדמה לי שבהשוואה למדינות אחרות פתחנו את הכל מהר מאוד.
הדבר אחד אני מבטיח, נגיף הקורונה הוא לא איזה גורם אנטי-ישראלי. הוא פועל באותה מידה בדיוק במדינות שונות. לכן מדינות
שפתחו... נכון, ולכן אפשר לדבר על המדיניות הישראלית ולא על ישראל.
בדיוק.
שהייתה מוטט אולי.
אם אתה מודק את הנתונים מול העולם, המדינות שפתחו לפנינו יחד איתנו, מדינות ששימשו גם דוגמה לכל העולם במאבק בנגיף, הודיעו על גל שני, חלק מן המדינות שרצו לפתוח לא פותחות, ועדיין נתוני התחלואה שם לא פשוטים, אז אני מן היום הראשון אמרתי, גם דרך אגב לא מסתיר את זה, אפרופו שאלת מדיניות, שאני הגעתי למשרד הבריאות לא רק לצעוק שצריך לסגור את הכל, כי זאת דרישת משרד הבריאות. יש פה שלוש רגליים, הבריאותית, הכלכלית והחברתית נקרא לזה, כי גם אתה לא יכול לחנוק את האנשים לגמרי בתוך הבית. ועם שלוש הרגליים האלה אנחנו מנסים לעשות איזשהו איזון, כך אני פועל בכל ההחלטות שלי, ואני שמח מאוד שלפעמים, גם אם קצת באיחור, ההמלצות שלי מתקבלות על ידי הקבינט והממשלה. יכול רק להודות גם לראש הממשלה על הסיוע הארטילרי שהוא מגיש בקבלת ההחלטות האלה. וכפי שגם הזהרתי לא פעם, אם אנחנו נתמאמה בקבלת ההחלטות, לפעמים לא פופולריות ולפעמים גם קשות, אנחנו נהיה בגל שני עוד...
שר הבריאות, ב-26 במאי, אותו ראש ממשלה עמד מול המצלמות אחרי הסרת מרבית ההגבלות ואמר לציבור, תעשו חיים. אולי לצד תודתו על הסיוע שנתת לו, אתה צריך גם להגיד לו, ראש הממשלה, זה היה לא אחראי?
כל אחד שמע כנראה מה שהוא רצה, כי אני זוכר את אותה מסיבת עיתונאים, נכון שהיא הייתה סוג של ניצחון, וגם מוצדק, כי באמת הגל הראשון, במחיר כלכלי כבד, במחיר משקי כבד, אבל דוקה כמו שצריך.
הסגן שלך אמר לנו כאן אתמול בשידור, זה היה ניצחון של ששת הימים, תחושה של ניצחון של ששת הימים, שאולי הביא אותנו ליום כיפור.
אז אני אגיד לך כך, לא אולי בהשוואה בין שתי המלחמות הללו, אבל אני אגיד לך שבאותה מסיבת עיתונאים, ראש הממשלה, אני זוכר, הזהיר לגבי המסכות, לגבי הריחוק, יחד עם צאו לבלות, היו גם כל ההזהרות, אבל שמעו את החלק של הלבלות, ואתה יודע מה, מאותה סיבה, אני, איך אומרים, זורם איתך. מכיוון שאנחנו מאוד מנוסים במשברים, לרוב במלחמות, זה בדיוק מה שקרה, ניצחנו, נגיד תחשוב על מלחמת יום הכיפורים, עם הבחיר הנורא, עם 3,000 נופלים ועם כל מה שקרה כאן במדינה, אבל זהו, נגמר, ניצחנו, עכשיו משקמים את עצמנו, בונים את המשפחה מחדש, יוצאים לעבודה, משקמים את המדינה. זה לא המצב מול נגיף קורונה. אין פה באמת להרים וי ולומר ניצחנו ונעשה מדורה גדולה ונשרוך את כל המסכות ואת כל האלכוהול שלו. זה כרגע לא קורה בשום מקום בעולם, גם לא במדינת ישראל, ולכן הזהירות הזאת המתבקשת מן הציבור, היא צריכה ללוות אותנו כנראה גם בכל במהלך כל השעה.
אז הנה, אפרופו זהירות, כשאתה מסתכל אחורה, אותה החלטה שלך נדמה לי ראשונה או כמעט ראשונה במשרד, להגיד לנו שלא צריך מסכות במשך הימים שבהם היה חם בחוץ. זו הייתה החלטה נכונה?
עוד פעם, לא... כמו שהצגתי, יש פה תמיד דילמות, ואתה היית מעדיף שאני לא אתן את ההנחיה הזאת וכולם ילכו בלי מסיכות כי 35 מעלות.
לא, השאלה אם זה לא שידר... קודם כל אנחנו ממש בתחילתו של קיץ שבו כנראה יהיו 35 מעלות כל יום, ואנשים יסתכלו עליהם ויגידו, רגע, אם אז אפשר היה להוריד כשהיה חם, מה עכשיו ביולי ואוגוסט?
אז אני חוזר ואומר, יש פה כמה מרכיבים. א', גל חום שעם כל הכבוד לקיץ שלנו ויש כבוד... עדיין לא היה כמותו במהלך, כמה זה, חודש לאחר מכן, חודש וחצי לאחר מכן. גם במצב התחלואה באותם ימים, שהסבירות של ההדבקה הייתה במקום אחר לגמרי. היום בעצם בכל מקום שיש בו 20-30 איש, אתה מוריד את המסכה, אז יש לך סיכוי מאוד גבוה לחטוף קורונה, להידבק. ולכן זאת הייתה ההחלטה, אבל עוד פעם, אני חוזר ואומר, ההחלטות שמתקבלות הן תמיד מתאימות את עצמם למציאות של אותם ימים, וכל אחד גם צריך להשתמש גם בשכל ישר, לא לחכות ששר הבריאות או משרד הבריאות או רופא יגידו לו שצריך להיזהר. אני חושב שזה דבר מאוד טבעי אם אנחנו באמת רוצים לשרוד את המשבר הזה.
שרת התחבורה מירי רגב חנכה אתמול את מחלף אשקלון צפון, היו שם קרוב ל-100 אורחים, זה בערך פי חמישה יותר מהמספר המקסימלי המותר. בוא נשמע דברים שאמרה שם אתמול.
אורחים נכבדים, ואני כבר מתנצלת על כך שהרבה מאוד חברים לא הגיעו בגלל הנחיות משרד הבריאות. גם כאן, ניסים, אנחנו נמצאים לא בדיוק במגבלות שמשרד הביטחון, משרד הבריאות הנחה, אנחנו צריכים להיות מצומצמים יותר. נכון שאנחנו בשטח פתוח, צריך להיות פחות, עם פחות אנשים. לאבא, אני גם אבדה שהדברים האלה קורים כפי שאנחנו מבקשים.
מה אתה חושב, שר הבריאות?
לא, אני לא הייתי שם בפתיחת המחלף, ולא ראיתי באמת מה בדיוק קרה, אבל אני קורא לכולם ודאי לשמור על כל ההנחיות. אני רוצה לומר לך, אתמול הייתי בביקור ב...
לא היית מצפה אבל מהשרה לעזוב את המקום, אם המקום לא עומד בהנחיות?
לא יודע אם לעזוב, אבל ודאי שצריך להתחיל את הדברים מלכתחילה ולא לעזוב בהפגנתיות. אני חושב שבאמת מי שירגן את האירוע היה צריך לחשוב על זה מראש, ודאי אם מדובר בתורמים ממשלתיים, ואני מאוד מקווה שלא יקרו יותר מקרים כאלה. אני חייב לומר לך שאתמול היינו במשרד הביטחון בביקור בפיקוד העורף, ככה לבדוק שיתופי פעולה בין משרד הבריאות לפיקוד העורף וכל מה שקשור עכשיו לפינוי אוכלוסייה, דברים כאלה. אז שם באמת זה מאוד מקשה, כי נכנסים לחדר עם חיילים שעובדים, ואז בעצם חלק מהם מוצאים מן החדר, או שחלק מן המלווים שלנו לא נכנסים לחדר על מנת לשמור על המגבלה של 20 איש באותו אולם, גם עם האולם גדול. זה מאוד מקשה, אבל אני מבין את הקושי, אבל בלי שאנחנו נשמור על הכללים האלה, אנחנו באמת נשאר עם משק סגור, וזה מצב מאוד מאוד הרסני.
אבל השאלה, שר אדלשטיין, מה חושב לו האזרח כשהוא רואה אולי קו מקשר בין ליל הסדר ההוא של בנימין נתניהו, אחרי שלימדו את כולנו להתרחק מאבא ואימא וסבא וסבתא, לבין האירוע הזה אתמול, כאזרחים עושים מאמץ גדול, לפחות ככה אתם מכריחים אותנו, ובצדק, לשמור, ואתם שם למעלה קצת פחות.
אני לא יודע מה זה אתם שם למעלה.
שרים בממשלה, ראש הממשלה, נבחרי הציבור.
אני קורא לכל נבחרי הציבור, וקראתי לו פעם, גם בממשלה, גם בכנסת, לשמש דוגמה אישית, וכולנו צריכים לתת דוגמה אישית. אני מאוד מאוד מקווה שבאמת כולם ישמרו על הנחיות. אני דרך אגב לא קורא לאנשים להפסיק לחיות. אני לא קורא לאנשים להיכנס לבונקר ולראות מפחד. אפשר להמשיך לחיות, אנשים, אני רואה אותם מסביבי, עושים ספורט, אפילו, אתה יודע מה, רחמנה לצלן מבלים בחוף, אבל אנשים באמת צריכים לזכור בכל רגע שצריך לשמור על הדברים האלמנטריים האלה, של איפה שצריך מסיכה והיגיינה ומרחק. גם לי נורא בא להתחבק עם חברים, אבל אני לא עושה את זה, וגם לי נורא בא ללחוץ ידיים, אתם יודעים, אני גם נבחר ציבור, זה... הלחם שלי, כן, להסתובב וללחוץ ידיים, אבל אני לא עושה את, ולכן אני חושב שאם כולנו נתנהג בזהירות ונשמור על הנחיות, ודאי תוך מתן דוגמה אישית מצד נבחרי הציבור, אז הדברים יתחילו להסתדר אחרת.
טוב, לקראת סיום, רק כדי להבין מה למדנו מה, או לומדים מה, מהאירוע הזה, נניח שעכשיו, בעזרת השם, נצליח להוריד את המספרים ולהגיע שוב למספרים טובים הרבה יותר, מה יהיה אחר כך? שוב נפתח את זה מה? באותה צורה? זה יהיה הדרגתי יותר? מה למדנו?
תודה. א', למדנו דברים באמת מן הגל הראשון ומן היציאה מן הגל הראשון, אבל פה תודה על האפשרות להגדיר את המשימה, שלא תהיה תחושה לאזרחים שכל פעם נושאים אותם ב, אתה יודע, בלי חדרי כושר ובלי אולמי חתונות, אולמות חתונות וכן הלאה. הצעדים האלה נועדו לדכא את עקומת מספר החולים, להביא אותנו למספרים לפחות סביב 100 חולים ביום. התוצאות של הגל הראשון מראות שאפשר להגיע לשם.
תוך כמה זמן אנחנו צריכים להגיע לשם?
אני לא יכול, אתה יודע, הנגיף לא התקשר אתמול, אז אני לא יכול לתת...
לא, מה הגדרת המשימה?
מספר שבועות. מספר שבועות. ואנחנו צריכים להגיע למספרים כאלה שבאמצעות מערך החקירות האפידמיולוגיות, עם מצע הבדיקות שיש לנו כרגע ומערך חקירות שאנחנו מאוד חיזקנו, נוכל באמת לקטוע מהר את כל השרשרת ההידבקות, ואז לשמור על המשק פתוח.
ואם לא, אם לא נגיע ל-100 נדבקים חדשים יומיים תוך כמה שבועות?
אנחנו נעשה כל מאמץ. מה שאתה אומר, מה זאת אומרת, אם לא נגיע? אם כולנו ננהג בזהירות, בזהירות המתבקשת, אז גם נגיע.
אבל גם אתה מעלה את האפשרות הזאת, אני שומע בקולך שזה לא יקרה, ולכן השאלה אם הולכים לסגר במקרה כזה.
עוד פעם, אני אמרתי גם לאורך כל התקופה, הצעדים שלנו נועדו על מנת שלא נגיע לסגר. זאת המשימה, לא רוצים מכל הסיבות שבעולם להכניס את המדינה לסגר. אבל עוד פעם, כפי שאמרתי, מדובר פה באויב שפחות מכירים אותו, ומדובר פה לצערי בהרגשה של רבים וטובים, שזה הכל שטויות, אתה יודע, כל מיני גלי פייק ניוז, שאני לא יודע אפילו איך להסביר אותם, פתאום מסבירים שאין חולים קשים, זה הכל שקר, ואתה יודע, אני נכנס לבית חולים, אני רואה אנשים במצב היום ונורא, ואני יוצא משם, ואני שומע שבעצם אין חולים קשים. אז לכן אני קורא לכולם להקשיב לאלה שיש להם גם סמכות וגם אחריות, קרי גורמי משרד הבריאות, גורמים ממשלתיים, ולא לכל מיני פרשנים שרק לפני שעה קלה הסבירו לנו שבקיץ הנגיף ודאי לא יהיה, כי לא ישרוד את החום הישראלי.
אז מי אלה?
הרבה צניות. לא יודע מי אלה, אבל ישבו כל מיני אנשים בשיא הרצינות לפני 3 חודשים באולפנים, לא אחד ולא שניים.
אנחנו לא עוקבים פשוט אחרי הפרשנים.
לא רואים אולפנים אחרים.
גם אני פחות.
סיפרו לך, אתה אומר.
כפי שאמרתי, הנושא הזה מאוד כואב לי, שכל אחד בא למול נגיף שטובי המומחים בעולם, חתני פרס נובל, אומרים, צריך הרבה צניות, כי אנחנו עוד לא מספיק מכירים, נותנים הרצאות מוסדרות, מה צריך הנגיף הזה לעשות. אוקיי. אז זה, אני מציע לאנשים לשמוע, כמו שאמרתי, לאותם גורמים שיש להם גם אחריות, ולא רק יכולת לתפוס את המיקרופון לכמה דקות.
שר הבריאות, יולי אדלשטיין, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום נעים ובשורות טובות.
רק בריאות. תודה. אחרי הפרסומות, יהיה כאן ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל, נשאל אותו... מה נשאל אותו, אסף?
נשאל אותו בעדינות, כמובן, כי אנחנו...
אנשים עדינים.
לא שוטרים. האם אכיפת האיסור על הליכה ברחוב ללא מסכה, האם האכיפה הזאת לא נעשתה באופן אפס, טיפה לביסה למעט אגרסיבית?
עשית את זה יפה.
חכה לשאלה עצמה בשידור. תת ניצב, מוריס חן, הוא ראש חטיבת אבטחה ורישוי במשטרת ישראל, שלום רב ובוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
מה שלום אדוני?
ברוך השם, תודה.
מה אתה חושב כשאתה רואה את כל הסרטונים שמסתובבים בימים האחרונים ברשת, ושבהם נראים שוטרים במפגשים לא מאוד נעימים, אזרחים שלא עטו מסכה, או לא עטו אותה כמו שצריך?
אני אענה לך, בימה החולפת נרשמו קרוב ל-5,130 דוחות, מתוכם 98% על אי-עטיית מסכה. מטבע הדברים, הגברת הפעילות האכיפה בהקשר הזה, ובפרט בנוגע לאי-עטיית מסכה, היא מייצרת אלפי מפגשים ששוטרים עם אזרחים מדי יום. רק בתחום הקורונה קרוב ל-30 אלף מפגשים כאלה במעונה. זה כולל מתן דוחות, עזרות, אנחנו מחלקים מסכות, פעילות הסברה. לצערנו ניתנו עד כה כ-60 אלף דוחות על אי-עטיית מסכה, מתוך קרוב ל-122 אלף. במקרים אלה נדרש על האזרח להזדהות לחוק כתנאי בסיסי לביצועה, והציבור צריך לדעת שסירוב להזדהות בניגוד לחוק לא מאפשר ביצוע אכיפה. ואי ביצוע אכיפה הוא פוגע במאמץ הלאומי שכולנו כרגע נמצאים בו, לבלום את ההתפשטות הקורונה.
ובכל זאת, מה חשבת על הסרטונים שמסתובבים ברשת ושמראים שוטרים, לפעמים באלימות, ולפעמים כמו במקרה של אותה ילדה קטנה בת 13 בירושלים, ששני שוטרים לא מניחים לה גם כשהיא ממררת בבכי?
כל צילום של פעילות אכיפה משטרתית, קל וחומר, מעצר של קטינה במקרה הזה, הוא לא מתקלם ולא נראה טוב. אנחנו לא חפים...
זה לא נכון אגב. אם השוטרים מתנהגים טוב, זה נראה טוב.
אז אני אענה לך. אנחנו לא חפים מטעויות. אני יכול להגיד לציבור שאנחנו ארגון לומד, מתחקר ומשפר. התמונות שאנחנו רואים בימים האחרונים בנושא אכיפה, מציגים שהמשטרה לכאורה הבעיה ולא הפתרון. חשוב להשמיע פה קול מאוזן לציבור ששומע ורואה אותנו. מזה כ4 חודשים יש אלפי מפגשי שוטר עם אזרח יממה, אנשי סטיאנטים. רובם המכריע מבוצע במסירות, מקצועיות. מלאכת השוטרים היא לא פשוטה במציאות הנכונית. יש לנו לצד אתגרי משטרה רבים בתחום הפשיעה שהמצב הכלכלי לא מטיב עמנו. אנחנו נמצאים בחזית המשימה. אני יכול להגיד לך איזשהו מסר מאוד מאוד ברור שהשוטרים מבינים אותו, שירד שלשום הן מהשר לביטחון פנים והן אתמול בערב עם למקום המפכ"ל ניצב מוטי כהן בשגר שהופץ מתמול לכל השוטרים, שככל שהמשימה מתרחבת, ובכלל זאת המפגשים בין האזרח לשוטר, הפוטנציאל לחיכוך והתנגדות עולה.
אוקיי, יש החשיבות, הרבה, אתה אומר, אתה יותר נכון.
אני אצא רגע שנייה בפתחה, מכאן החשיבות לבצע זאת במקצועות וברגישות תוך הפרת שיקול דעת. התנהגות החריגה, וזה המסר, שאינה תואמת, וזו איך שאלה שלך, את ערכי הארגון ונורמת ההתנהגות המצופות מכל שוטר, היא תיבדק ותטופל בהתאם, ומנגד ינתן גיבוי לאכיפה והתנהגות מקצועית מחוות.
זה לא, זה עונה באופן...
המסר לשוטרים היום בשטח ששיקול דעת...
לא, אבל אתה ניצב חן, אתה תרשה לי לשאול שאלה, נכון?
בבקשה.
אתה עונה על השאלה באופן מאוד עמום, נקרא לזה ככה. אתה מדבר על הרבה מפגשים בין שוטרים לבין אזרחים, זה נכון. אני אשמח לקבל את דעתך על מפגש מסוים בין שוטרים לאזרחית. בתיה גטר, בת ה-13, בשכונת רומם בירושלים. מה חשבת על המפגש הזה?
אני אומר עוד הפעם, אנחנו לא חפים את טעויות.
הייתה טעות במקרה הזה?
אנחנו, במקרה הזה כנראה שכן. אנחנו מתחקרים את האירוע הזה, אנחנו לומדים ומשפרים. המסר שלנו לשוטרים, וזה חשוב שהציבור יבין, שיקול דעת על פני אכיפה, להימנע מהפעלת סמכות במקום שיש ספק להתמקד במניעה והסברה, וזה עונה לך בצורה על התשובה. אני רוצה להגיד לך...
כן, רק, אז אתה אומר, כנראה הייתה טעות, כשאתה אומר כנראה הייתה טעות, מה הייתה הטעות? אתה יודע להגדיר אותה? מה היה לו בסדר במפגש הזה? מה אתה מצפה מהשוטרים שלא התקיים במפגש הזה?
אז אני אומר עוד פעם, אנחנו מתחקרים את האירוע, והמסר שלנו להימנע מהפעלת סמכות במקום שיש ספק להתמקד במניעה ובהסברה. אבל יחד עם זאת, צריך לציין עוד פעם, אנחנו לא יכולים להיות לבד. אותו ציבור אזרחים שגילה אחריות אזרחית למופת בחודשים מרץ מאי, ואנחנו דיברנו פה בשידור אצלכם, אני אישית לא אחת, שמתבקש למלא אחר הנחיות משרד הבריאות ולגלות אחריות אישית. ואני סבור שמדובר בעטיית מסכה.
רגע, מוריס חן, אתה שוב זז הצידה מהסיפור הספציפי. בוא שנייה אחת נחזור אל העניין הזה. כי התגובה של המשטרה, שאתה משרת בה אתמול, הייתה תגובה אחרת לגמרי. אתה אומר עכשיו הייתה טעות. המשטרה בתגובה הראשונה שלה אמרה לא הייתה טעות. היא אמרה לא ביקשנו בכלל, לא רשמנו לדוח. בסך הכל ביקשנו מנה לעטות מסכה. וזהו, ומה שראינו...
לא ביותר מזה, המשטרה אמרה לנו בתגובה, מדובר בעוד פרסום שקרי ומעוות לחלוטין במסגרת קמפיין מגמתי המתנהל בימים אלה נגד משטרה והשוטרים הפועלים למען בריאות הציבור.
חברים, אנחנו לא חפים את טעויות. אני יכול להגיד...
לא, אבל לא זו
השאלה. את אומר, גם בדוברות וגם בשטח.
ומתחקרים את האירוע. המסר שלנו לשוטרים, להפעיל שיקול דעת, בטח למדובר בקטינים, בטח מדובר, אנחנו מדברים פה על בכל זאת על אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה ממשפחות פשע וכדומה. וזה המסר שלנו לשוטרים.
לא, אבל מוריס חן, תבין משהו. כשאתה בא ואתה אומר, יש לנו 500,000 מפגשים עם אזרחים, 1 ל-500,000 קורות טעויות. אתה יודע מה? זה הגיוני. אבל זה לא מה שהמשטרה אמרה אתמול. המשטרה אמרה אתמול שני דברים. אחד, שמה שראינו בסרטון הוא משהו אחר לחלוטין. לא רשמנו דוח, לא התרדנו אותה, והדבר השני היה מה שהקריא עכשיו אסף. זה פרסום שקרי, פרסום מגמתי, בניסיונות לפגוע במשטרה.
רודפים אותנו.
רודפים אותנו. אתם הקורבן.
אני אומר עוד הפעם. אני לא אחזור עוד פעם, אני אגיד שאנחנו לא חפים מטעויות, ואני יכול להגיד...
לא, אתה לא תחזור עוד פעם, כי לא חזרת אפילו פעם אחת. בוא תגיד לגבי המקרה הספציפי הזה, מה קרה בו?
אז אני אמרתי לך, במקרה הספציפי הזה יש לנו מה ללמוד, אנחנו מתחקרים...
מי הם הגורמים שמנסים בצורה מגמתית לפגוע בעבודת משטרת ישראל תוך הפצת שקרים?
אין פה מגמה ואין פה הפצת שקרים. אנחנו, המסר שלנו לציבור, שאנחנו לא יכולים להיות לבד, אנחנו צריכים את הציבור יחד איתנו, ואנחנו חלק משליחי ציבור. המלאכה של השוטרים היא לא פשוטה. אני חושב שנכון יהיה להשמיע כל מאוזן, גם אצלכם, לציבור ששומע ורואה אותנו מזה כ4 חודשים, עם כל מה שציינתי קודם לכן, ובסך הכל שאני מסתכל, אני מפגשי שוטר עם אזרח, וזה 10,000 ביממה, רובם המכריע מבוצע ובסירות ומקצועיות מעוררת הערכה.
אוקיי. אני אקח מהשיחה הזאת את המשפט, לא צריך להפעיל סמכות במקום שיש ספק, וצריך להתמקד בהסברה. ואנחנו כעיתונאים, אתה יודע, נשמח שנוכל לסמוך על ההודעות הרשמיות של משטרת ישראל, שבאות בתגובה לאירועים שקורים ברחוב, ונוכל להתייחס אליהם ברצינות. ואיתך אנחנו כמובן תמיד שמחים לשוחח. תת ניצב מוריס חן, ראש חטיבת אבטחה ורישוי משטרת ישראל.
אולי ברשותך עוד איזשהו מילה.
בטח.
אני רוצה להגיד איזשהו שני משפטים לסיכום. אחד, שכולנו ביחד ממש בלימה של התפשטות המגפה, וצריך להבין את זה. אנחנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו, של משפחתנו וילדינו. שליש מהאנשים שנדבקים, הם נדבקים בביתם. כלומר, הם חוזרים הביתה, הם לא ידעו שהם נדבקים, הם נדבקים בבית.
שני שליש לפי הנתונים.
שני שליש. רק אם נקפיד על משמעת אזרחית, אותה מסכה, מרחק וידיים, זה בידיים שלנו נוכל ללכת קדימה. ברשותכם לאחל בריאות איתנה לחולים, אזרחים, השוטרים העיקרים שעושים עבודת קודש בממשק מול האזרחים למען הציבור ולחיילי צה"ל.
רק בריאות לכולם. תודה רבה, תת ניצב מוריס חן. תודה.
גם טוב.
קיבלתי תגובות, גולשים, שאומרים שאני מקריא נורא מהר.
לא הבנתי באמת מה קרה לקצב.
והם נכנסים לפקקים.
שהתמתן.
אז אני לוקח את כל ההערות ברצינות,
יפה מאוד.
במקום שבו לא צריך להפעיל סמכות, לא נפעיל סמכות, וצריך להתמקד בהסברה, כפי שאמר תת ניצב חן, דבריו אמונים עליי.
אחרי פרסומת תחזור לכאן עם מדים.
גם מחזור עם מדים, וגם ננסה להתעדכן, מה זה ננסה? נתעדכן במצבו של נשיא ברזיל, הלוקה בקורונה.
לוקה, נדבק.
נדבק וחיית הוא לוקה. יודע מה, נוותר על פרסומות. לא צריך פרסומות. עזוב, בדקתי את כל המוצרים.
הורדתי את האוזניות.
בדקתי את כל המוצרים במקבץ הזה, אני אומר לך, מוצרים לא טובים. לא צריך אותם. אל תקנו אותם. מאיה רחלין, כתבת חדשות החוץ, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומו?
בינתיים בועט, נדבק בקורונה, כמו שהוא אמר אתמול.
נתלוצץ עם מרעיניו.
ממש ככה, תראו. נשיא ברזיל בולסונארו כבר ידוע כאחד המתנגדים לקורונה, בוא נגיד, הוא קרא לזה שפעת.
מי הם התומכים? מי הם התומכים בקורונה?
המתנגדים לחמירותה של הקורונה?
מחישי נגיף.
מחישי נגיף, כן, הוא אמר שזה שפעת קטנה. הוא אמר, אני בכלל דקרו אותי בעבר, אין סיכוי שאני, השפעת הקטנה הזאת תפיל אותי. ולכן גם ההודעה שלו על זה שהוא נדבק בקורונה הייתה די קלאסי בולסונארו. הוא הגיע לדיבר עם עיתונאים מחוץ למשרד שלו, עמד שם עם מסכה, אחת הפעמים היחידות שראינו אותו עם מסכה, ואז באיזשהו שלב הוא אפילו הוריד את המסכה כדי להראות שהחיים נמשכים. הוא אומר, תסתכלו עליי, אני בסדר גמור, הכל איתי טוב, אני ממשיך הלאה וקצת לא מרגיש טוב. ומה עוד אחר כך הוא מספר? הוא גם מספר שהוא לוקח את ההיידרוקסיקלורוקווין, התרופה נגד מלריה, ידועה לשמצה שאומרים, לא לקחת אותה כדי לטפל בקורונה, יש לה תופעות לוואי ממש הרסניות, תרופה שגם דונלד טראמפ לקח אותה כבר כמה פעמים והחליט בסוף להפסיק, אבל בולסונרו גם היום בלילה אומר, אני לוקח את התרופה הזאת, לקחתי אותה כבר לפני כמה ימים, עכשיו שוב, אני ממש, המצב משתפר ונראה לי שזהו. אז תשמעו, יכול להיות שגם הייתה פה את ההתאוששות המהירה בהיסטוריה, אני לא בטוחה.
כן, איך הוא מתייחס בכלל למצב במדינה שלו ש... נמצאת בצמרת?
בולסונרו כל הזמן מאוד מאוד התנגד להטיל סגר כולל, הוא מאוד כעס, הוא אמר שסגר זה סוג של רצח לעבודות, והוא התרכז בעיקר בפן הכלכלי בברזיל, שהיא כן מדינה מאוד ענייה. אבל עכשיו ברזיל הגיע למצב ממש בעייתי עם הקורונה, כי יש להם עכשיו יותר ממיליון וחצי נדבקים, 66,000 מתים, המדינה השנייה בעולם עם מספר הנדבקים והמתים רק אחרי ארצות הברית. אבל בולסונרו נלחם בכל כוחו בהטלת מגבלות של ריחוק חברתי, הוא השתלח במנהיגים מקומיים שהחליטו כן להטיל סגרים, הוא פיטר את יועץ הבריאות שלו אחרי שזה דיבר על כמה מאוד מאוד חשוב להישאר בבידוד, ואפילו הרבה פעמים בחודשים האחרונים ראינו אותו משתתף בהפגנות נגד הסגר, בלי מסכה, לוחץ ידיים לתומכים שלו, ואפילו השתתף בסוף השבוע בחגיגת הפורט אוף ג'ולי, יום העצמאות האמריקני, בשגרירות של ארצות הברית בברזיל, יש לו תמונות משם מחובק עם שגריר ארצות הברית בברזיל, עם שר החוץ שלו, הם כולם שם יושבים ביחד צפופים מאוד, בלי שום מסכות. ובאמת, בזמן שכל העולם נכנס להיסטריה, סגר את המדינות, עצר כלכלות שלמות, בולסונרו המשיך לבלות, ראינו אותו גם נוסע על, רוכב על ג'טסקי בחודש אפריל-מאי, בזמן שהמצב בברזיל כבר התחיל מאוד מאוד להחמיר.
מאיה, תודה רבה.
תודה.
ניר, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
מצוין.
מצוין, מרגיש טוב.
כן, מרגיש טוב.
אתה חושש שאולי נדבקת גם?
לא, יצאתי שלילי בבדיקה. אני לא, כבר לא חושש.
אתה תלמיד כיתה י' ב' נכון. בתיכון מטרו ווסט ברעננה.
נכון.
היה אירוע אחד שבו חטפתם אותה, אתה וחבריך לשכבה.
נכון. יצאנו ממנו עם הרבה נדבקים. היה לנו מסיבה שבוע שעבר שעשינו.
36 נדבקים עד עכשיו, כן.
כן, כבר לפני שבוע וחצי. וזהו, יצאנו ממנו עם הרבה נדבקים.
מה היה האירוע? מה הייתה... מי ארגן את המסיבה?
תלמידים מהשכבה הזו, הייתה מסיבה פרטית. היא הייתה בעצם גם, כמו שאמרתי, לפני שבוע וחצי, פרטית לגמרי, בלי קשר לבית הספר, וזו הייתה סוג של המסיבה האחרונה שלנו.
יש להניח שאם זה היה בתיאום עם בית הספר, לא הייתה מסיבה, כי אסור, נכון?
באותם ימים דווקא היה מותר. מסיבה שערכנו הייתה חוקית לגמרי, היא לא הייתה פיראטית, לא הסתרנו את קיום המסיבה מאף אחד. עמדנו בכל הנהלים שהיו אז באותה תקופה.
איזה נהלים? מה היה מותר באותה תקופה?
אז לפני שבוע. המאזינים שלנו לא נולדו אז, זה היה לפני שבוע וחצי.
כן, הכל משתנה נורא מהר. באותם ימים היה צריך הצהרות בריאות שדאגנו לזה, מדידת חום בכניסה שזה היה, עמדות חיטוי שהיו במסיבה, והיה מותר עד 250 איש, ואנחנו קיימנו מסיבה של...
מלי, שאל 250 איש שתירו בחתונות, אלא אם כן חיתנתם שם מישהו באירוע הזה.
לא, באותם ימים זה היה כבר גם לאירועי תרבות, ובמועדונים, ועשינו את המסיבה במועדון. במועדון היה יותר באותם ימים.
תראה, התיכון שלך זה בעצם תחליף למסיבת הסיום, נכון?
נכון, נכון.
ולא הייתה מסיבת סיום של התיכון, כמו שיש
לא, לא
בדרך
הייתה.
כלל.
נכון,
למה לא הייתה?
כי במסגרת בית ספר לא, משרד החינוך לא אישר בעצם לקיים מסיבות סיום ונשפי סיום.
למה?
משרד החינוך זה החלטה שלו, כנראה בגלל ההדבקות ובגלל העניין הזה, אבל...
אתה נשמע בחור חכם, אתה מבין לאן אנחנו חותרים, נכון?
אני מבין, אבל אירועים פרטיים היה מותר לעשות. זה בדיוק ההבדל. בגלל זה גם החלטנו שלא נעשה את זה במסגרת בית ספר, ונעשה את זה במסגרת פרטית.
שמרתם בנשף הזה על ריחוק של 2 מטר תלמיד מתלמיד?
שמרנו על מסכות, שמרנו על כל ההמחיות.
כן, עשיתם נשף במרחק של 2 מטר.
זה היה מסיבה, לא נשף. כי נשף באמת היה אסור.
ובמסיבה נשמע...
קלמן מזמן לא היה בי"ב. אתה יכול להסביר לו רגע מה ההבדל בין נשף למסיבה?
או מה עושים? מה עושים במסיבות כאלה שנשמר בהם המרחק של 2 מטר?
מסיבות שנהנים בהם, אנחנו כולם ביחד, פשוט שומרים יותר על ריחוק חברתי ועל מסכה. אני לא אגיד לך שבכל המסיבה כולם היו ב2 מטר.
זהו, כי בדיוק באתי...
לא צריך להגיד.
לא, א', לא צריך להגיד, בדיוק באתי גם לשאול אם שמרתם על כל הכללים האלה, איך חצי מהמסיבה יצא עם קורונה.
אנחנו לא בטוחים שזה התחיל מהמסיבה. אגב, היה בעיר מספר אירועים באותו שבוע וגם לאחר מכן. במקומות אחרים, אז אנחנו לא בטוחים שמשם זה התחיל. גם יש ילדים שחולים שבכלל לא היו שם. יכול להיות שזה איזשהו אירוע שהוא מתגלגל והיה כבר בכמה מקומות.
אבל בדיעבד, ניר, אנחנו יכולים לסכם בינינו שזה לא היה חכם לעשות?
בדיעבד כולם חכמים יותר ואומרים שלא היה נכון. אם היינו יודעים, כמובן שלא היינו עושים את זה, אם היה בכלל איזשהו צל של ספק שזה יקרה. ברגע שגילינו שיש ילדים עם תסמינים בשכבה...
לא, אבל שוב, ניר, אני שואל את זה רק כי אני שומע שאתה... אתה נשמע לי בחור מאוד אינטליגנט. אתה רהוט, אתה יודע לדבר, אבל בוא תהיה רגע כן עם עצמך. רגע לפני המסיבה לא אמרת לעצמך, אולי לא כדאי, מסיבה זה מקום סגור, מועדון, חלל סגור.
חבר'ה צעירים לא תמיד נוטים להקפיד על 2 מטר אחד מהשני.
רוק טיפתי.
באותם ימים זה, כאילו באמת, זה נשמע כאילו זה היה לפני הרבה זמן, אבל ההדבקה פה היא הייתה הרבה פחות גדולה, גם בעיר שלנו, ולא היה נראה שאנחנו לוקחים פה איזשהו סיכון מטורף. בדיעבד, אנחנו מצטערים על זה שקיימנו את המסיבה, ואני בכלל קורא פה לכל מי שמאזין ושומע אותנו מהנוער. אם יש. אז אני אומר
וואי, היינו עדינים מתחנים, היינו עדינים מתחנים.
אם היינו יודעים שתבוא השורה הזו, היינו הולכים בחרבודה מהרגע הראשון.
אני אומר שהיום לא צריך לקיים כזה אירוע. אני לא תומך, גם היום זה לא חוקי, אז בכלל אין מה לדבר על זה. אבל היום אני יוצא בי מפה, בהודעה לכולם שלא חושב שצריך לקיים כזה אירוע. אני רואה מה קרה אצלנו, ואני לא רוצה שזה יקרה בשום מקום.
טוב. אתה לפני גיוס?
לפני גיוס, כן.
מה, לאן?
עדיין לא יודע, אולי גלי צהל. יש על זה דיבור.
למה לא רשת בית?
בסדר, מה תרצה לעשות בגלי צהל? לקלמן יש שם קשרים.
לא יודע. נתחיל קודם כל שנתקבל לשם, ואז נמשיך.
לזה אין לי קשרים.
הוא לא יכול להתקבל.
יש לי דוי ספציפי.
זה אחרי שאתה נכנס, הוא כבר יכול לנטר אותך.
דבר איתי אחרי, כן. אחרי שתתקבל, דבר איתי.
אין בעיה.
ניר שמואלי, רק בריאות.
תודה רבה.
להתראות.
תודה, ביי ביי.
אבל לא יותר מדי בריאות, כי תקבל לגלי צהל... צריך להיות לך איזשהו, נראה לי, מום פיזי, כי אחרת אתה פרופיל 97, והולכים, אתה יודע, שולחים אותך להילחם.
כן, לא יודע, לא מכיר.
כן. נראה לי שכבר אין פרופיל.
כן, עם פרופיל 97, אי אפשר לקבל גלי צהל?
לדעתי כיום כבר, אתה יודע, מקרים מאוד, מאוד נדירים. ובצדק, מי שיכול להילחם, שילך להילחם.
טוב, על מה נלחמים בשעה הבאה?
שר הרווחה והשירותים החברתיים, איציק שמולי, יהיה פה, הוא מציע תוכנית כלכלית לבנימין נתניהו, נשאל אותו מה טוב בה. טיק טוק, מייק פומפאו אומר, בקרוב אנחנו אולי, נאסור על אזרחי ישראל, ארה״ב, להשתמש באפליקציות ציניות, בין היתר טיק טוק, נדבר על זה עם כוכב טיק טוק, עוד מעט, כל זה.
אוקיי.
חזרנו.
לא אמרתי כלום, כבר אוקיי.
מה נשמע?
ברוך השם, יום יום.
בוא נתחיל את התוכנית.
יש לנו מלא דברים. 3, 4 ו... תמר אלמוג, שלום. נעשה את זה עוד פעם?
מתי?
אך שב.
תמר אלמוג, פרשנית שלנו למשפט, שלום.
עכשיו לא עשיתם אבל ביחד.
אבל כשעשינו ביחד לא ענית.
אנחנו לומדים.
עניתי.
אנחנו לומדים ומשתפרים כל הזמן.
בוקר טוב חברים.
בוקר טוב, מה קורה?
קורה שבתיקי ראש הממשלה אנחנו כרגע 10 ימים לפני הדיון הבא בתיקים האלה ומדווחים בבוקר שעורך הדין מיכה פטמן פורש מהתיקים האלה, פורש מייצוג בתיקים האלה. עורך הדין מיכה פטמן.
אך זה הגיע, לא?
הגיע לפני כמה חודשים, הזמן עובר מהר, מה שנקרא, אבל הוא הגיע לפני כמה חודשים, צורף לתיק הזה, עורך דין נושא, בכיר, צורף לתיק, ובעצם בסופו של דבר מה שקורה, הדבר היחיד שאנחנו מבינים שהשתנה בתקופה הזאת, הרי לפני כשבוע יש את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שראש הממשלה לא יכול לקבל מתנה ב10 מיליון שקלים ממקורבו, כתוצאה מזה, ועדת היתרים אומרת, אנחנו לא יכולים לדון בבקשת ראש הממשלה למימון הוצאותיו המשפטיות. במילים אחרות, ראש הממשלה מוצא את עצמו במצב שהוא עדיין לא, אין לו אישור לקבל איזשהו מימון חיצוני לתשלום הוצאות המשפט שלו ותשלום שכר טרחה. והדבר הזה גם, אנחנו לא רואים איזושהי דרך שבה זה ייפטר בקרוב. וכאמור, כרגע גם הצוות לא כולל את עורך הדין מיכה פטמן.
את מי הוא כן כולל? כי במהלך התקופה לא קצרה שם, התיק הזה מתגלגל סביבנו, עלו וירדו הרבה שמות. מי כרגע מייצג, מי או כמה מייצגים כרגע את ראש הממשלה?
עורך הדין עמית חדד, שמלווה את ראש הממשלה עוד מהימים שהוא היה במשרדו של יעקב ויינרוט המנוח, הוא מלווה את התיק הזה כל הזמן. יש כמובן גם את המשפחה שלהם, עורך דין שגם מכיר מלווה הרבה שנים, וזה עורך דין יוסי כהן.
אבל יוסי כהן...
אבל בצוות הזה הפלילי כרגע זה עורך הדין...
אנחנו רואים על התיקים, נכון? על 1,000, 2,000 ו-4,000.
התיקים, 1,000, 2,000,
4,000. אבל יוסי כהן מייצג שם בתיקים האלה?
לא, הוא לא מייצג. התכוונתי למי עורך הדין שיש באזור של ראש הממשלה אלו, ועורך הדין עמית חדד בתיק הפלילי זה עורך הדין עמית חדד.
ועמית חדד מקבל כסף ממי עבור פועלו?
אמור לקבל ממשפחת נתניהו. אמור לקבל ממשפחת נתניהו. ממשפחת
נתניהו, מחשבון הבנק של בנימין ושר נתניהו?
כך, למיטב ידיעתנו, מכיוון שראש הממשלה לא קיבל מימון, לא קיבל אישור למימון, אלא רק בזמנו הלוואה, שגם זה אומר שבסופו של דבר כסף שלהם. הוא לא מקבל כסף מהמדינה, כלומר, הוא לא קיבל איזשהו אישור למימון אחר, לזאת הכוונה.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו לנקודה הזאת. השאלה איך זה ישפיע, קודם כל, איך זה ישפיע בעוד 10 ימים? הרי בעוד 10 ימים, מה שנקרא דיון תזכורת. דיון התזכורת הוא דיון בעצם בלי נוכחות הנאשמים, שבו הצדדים באים...
קוראים לצדדים ומזכירים להם שיש תיק. זה דיון
כן,
תזכורת,
יפה,
נכון?
אבל אז גם נכון, אבל בדיון הזה
אמורים כנו.
בעצם... למה לא לשים פשוט איזה...
שעון מעורר או משהו?
הערה בלוח שנה.
יפה, כי בדיון הזה גם אמורים, אפרופו לוח שנה, לבוא ולראות מתי יהיו הדיונים הבאים. הרי הצוותי ההגנה, גם של הנשמים האחרים, דיברו על כך שהחומרים לא הגיעו אליהם בזמן. ואז אמורים להגיע הסנגורים לדיון הזה. ולבוא ולומר, אנחנו התקדמנו כך וכך עם החומר, מתי פותחים יומנים, מתי התחילו ההוכחות. עכשיו, ברור לחלוטין, לי לפחות ברור, שהסוגיה של... זה שלראש הממשלה אין ייצוג של צוות נרחב, ועורך דין עמית חדד מוכשר ככל שיהיה עורך דין אחד, היא סוגיה שתעלה. השאלה מה יעשו עם זה מפה הלאה. לא בטוח שראש הממשלה יבקש דחייה, אולי כן יבקש דחייה, אנחנו לא יודעים. השאלה, מה יקרה מכאן הלאה?
שאלה הזאת תישאר...
זו שאלה שאנחנו עוסקים בה, אגב, תמיד.
כן.
נכון.
התוכנית הזאת לא היה לה שם, שאינו השם הזה, היינו קוראים לה מה קורה מכאן והלאה.
מה קורה מכאן והלאה, ואפשר לחדד, נגיד, בימי שלישי, אחד עם החידה של דקל בן, או מה קורה עם תיקי ראש הממשלה.
יפה, הנה, הוספנו עוד חידה. תמר אלמוג, תודה רבה.
תודה לכם.
שר הרווחה, איציק שמולי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה נשמע?
ברמה האישית בסדר גמור, ברמה הלאומית, דריכות גדולה מאוד.
דריכות למה?
דריכות מהמצב, אתה יודע, אתה מסתכל גם על העלייה בשיעורי התחלואה, שאם לפני, אני יודע, בעשי של המשבר, של הגל הראשון, היינו עם 700 חולים ביום. היום אנחנו כבר עם 1,300. ההדבקה הזאת מוצאת את ביטויה גם במספר החולים הקשים, שכפלה מ, אני חושב, 45 בשבוע שעבר ל-102 היום. אז אתה מבין שיש פה בעצם התגברות של איום, שהוא גם יכול לבוא לידי ביטוי חז וחלילה, באיום של ממש על מערך האשפוז במדינת ישראל, וגם בסופו של דבר שלא נגיע לעוד יום כיפורים כלכלי עם סגר מלא. לכן היה דריכות, לכן גם הצעדים האגרסיביים אבל הנחוצים שהממשלה קיבלה מבחינת ההגבלות הנוספות. צריך להבין שאם אנחנו לא נרים אמברקס על חלק מהדברים, אנחנו נשלם בריבית דריבית בעוד כמה שבועות, ואני חושב שאף אחד לא רוצה למצוא את עצמו במצב שבו בצד הבריאותי אנחנו יוצאים משליטה, כמו שהיה בגל הראשון במדינות מסוימות, ובצד הכלכלי אנחנו חס וחלילה מגיעים לסגר מוחלט. זה תסריט שאף אחד לא רוצה לראות אותו.
מה יש בתכנית הכלכלית שחיברת ועם מי בעצם?
קודם כל, אנחנו בעצם דחפנו בישיבת הממשלה להחלטה עקרונית, שקודם כל באה ואומרת, גמרנו עם הדבר הזה שהדיון הכלכלי והדיון הבריאותי לא מתקיימים באותו החדר. אם הממשלה מחליטה על הגבלה או על סגירה של ענפים מסוימים, בו במקום צריך להיות מפורסם מנגנון הפיצוי. הזעם והכעס של חלק מהציבור הוא במקום, וכי אין ודאות. ולכן, כדי שתהיה ודאות, צריכה להיות גם תוכנית כלכלית מאוד מאוד מסודרת. אנחנו כצעד ראשון בשבוע שעבר הצלחנו לאשר בתוך הממשלה את הערכה של דמי אבטלה, של המענקים המיוחדים לבני 67, ושל המשך המדיניות של אי קיזוז הקצבאות לאוכלוסיות המוחלשות. יחד עם זאת, אנחנו באמת עמלנו קשה מאוד בצד של כחול לבן העבודה. אני גיבשתי יחד עם שרים נוספים תוכנית של חיסון כלכלי, שיש בה שלושה אלמנטים מרכזיים. אחד, זה דאגה לסחירים, המשך הרשת ביטחון של דמי האבטלה וכל המרכיבים שאמרתי קודם. שתיים, וזה אולי המרכיב העיקרי, זה רשת ביטחון גם לבעלי העסקים. ברור לנו מאוד, אסף וקלמן, וברור לי מאוד, שאם בעלי העסקים לא יעמדו מחדש על הרגליים, המשק גם לא יכול לעמוד על הרגליים. צריך להסתכל ביושר על מה שהיה עד עכשיו, גם על ההלוואות וגם על המענקים. זה יותר דומה לחבל תליה מחבל הצלה שנזרק לכיוון בעלי העסקים, ובמקום להוציא את הכסף מהקופה, אני חושב שצריך להפסיק להוציא להם את הנשמה. לכן צריך להיות, וזה מופיע, ואני מאמין שזה יקבל ביטוי היום גם במסיבת העיתונאים שבו תדווח המנגנון סיוע, גם הגדלה משמעותית של מנגנון הפיצוי לבעלי העסקים שנפגעו, מנגנון פיצוי לפי המחזור שבו נפגעת. מדברים גם על דמי אבטלה לעצמאים, דבר שאני ושרים אחרים מקדמים בתוך הממשלה, גם במסגרת התקציב. והדברים הללו בעצם נועדו לתת ודאות הרבה יותר גדולה גם לבעלי העסקים.
לא רדי, זה שונה מהתוכניות של ישראל כץ, שר האוצר?
תראו, ישראל כץ בעצם הוא שר האוצר, והוא כמובן מגבש את התוכנית בתוך משרדו. כפי שאתם יודעים, הממשלה הזו היא ממשלה פריטטית, ולכן אנחנו בגוש כחול לבן עבודה בגיבוי מלא של בני גנץ, גם אתמול נפגשנו עם, לא בפעם הראשונה כמובן, עם כל ראשי האיגודים והענפים על סוגיהם השונים, ובין השאר גם בתובנות והצעות חכמות שגם הם נתנו.
לא, אבל לא הבנתי, הממשלה פריטטית ולכן כל צד בפריטטיות מביא את התוכנית הכלכלית שלו?
תראה, לכל צד יש מטבע הדברים, כמו בתחומים אחרים, גם בתחום המדיני וגם בתחומים אחרים, יש עמדות שונות. עכשיו כאן, במקרה הזה, לא בהכרח קלמן שהעמדות הן סותרות. למשל, הדרישה להאריך את דמי האבטלה ואת המענקים המיוחדים, הדרישה להעמיד פיצוי לבעלי העסקים ולא להוציא להם את הנשמה עם מנגנון הלוואות שאף אחד לא יודע, הוא יודע איך הוא נכנס אליו, הוא לא תמיד יודע איך הוא יוצא ממנו, אלו בעצם בקשות משותפות. לכן זה שיש שתי תוכניות, זה לא אומר...
לא, אבל אתה אומר, השר שמולי, אתה אומר דבר והיפוכו. אתה אומר, הדיונים הכלכליים והרפואיים צריכים להתנהל באותו החדר. צריך לאחד את כל הדיונים, ומה שאתם עושים זה עוד תוכנית כלכלית, בזמן שכבר יש 1,000 תוכניות כלכליות על השולחן.
זה לא נכון, אסף, אני אגיד לך למה, כי גם כאשר בונים תקציב מדינה, כל שר וכל משרד מגיע עם הדרישות שלו, ובסוף זה מתכנס לחדר אחד, חלק מהדרישות...
לא, אבל אתה מביא שם, איציק שמולי, אתה מביא שם משהו שאין, אתה יודע, להגיד, צריך לדאוג לסחירים, אתה מביא פה משהו ש... שלא, שמשרד האוצר לא מכירים, שלא יודעים עליו, שהיה צריך
לא,
אותך ואת גנץ כדי לגלות על זה?
לא, אסף, אנחנו נפגשים גם עם משרד האוצר, לפחות פעמיים ביום, עם המשרד על אגפיו השונים, ואנחנו לא מודיעים למשרד האוצר על התוכניות שלנו בתקשורת. הם יודעים על הכוונות שלנו, אנחנו מקדמים ביחד מהלך אסטרטגי של הכשרות מקצועיות, לקחת 100-150 אלף ישראלים בשנת 2021, לתת להם דמי מחיה ולהרקים פה מערך הכשרות מקצועיות מודרני, שמי שיעשה הכשרה מקצועית במדינת ישראל יוכל לקבל, יוכל למצוא מקום עבודה עם פרנסה גם ראויה. אנחנו עובדים על הדברים ביחד. יש גם מקומות שבהם אנחנו לא רואים את זה עדיין עד בעין, מספר סעיפים, אבל בגדול...
אתה עבדת על התוכנית הזאת ביחד עם שר האוצר? מה זאת אומרת עבדנו ביחד?
תשמע, שר האוצר עובד עם הצוות שלו וכך זה צריך להתנהל. לנו יש בצד שלנו רעיונות ומהלכים שאנחנו רוצים לקדם. בחלק מהדברים, אני אומר לך את ה...
אבל איציק שמולי, זה אותם נושאים בדיוק. זה לא שאתה אומר לעצמך, שימו לב ללא יודע לאיזה אוכלוסייה, לאוכלוסייה שלא חשבתם עליה, אני מייצג אותם. אתם עוסקים באותם נושאים בדיוק, אותם צעדים נמצאים על הפרק, רק שאתם נמצאים בחדר אחר, ואתם מגישים תיקייה אחרת שבתוכה יש את התוכנית.
אז קודם כל, כמו שאני אומר, חלק מהמרכיבים הם בהחלט מרכיבים דומים, ולא צריך להצטער על זה, אסף, שיש על חלק מהמהלכים החשובים הסכמה בתוך הממשלה. אתה יודע, בסוף כשאני יושב עם הפקידות...
לא, אני רק תוהה, האם זה באמת מקדם אותנו, או שזה רק נועד כדי שבני גנץ ואיציק שמולי יוכלו להגיד, הנה גם אנחנו הגשנו תוכנית.
תשמע, אוקיי, הדבר האחרון שכרגע הוא מטריד אותנו, זה העניינים האלה. אנחנו מקדמים... באמת דוחפים קדימה, עושים פה מהלך מאוד מאוד שיטתי ועמוק של כמה שבועות של גיבוש תוכנית כלכלית. לא נזכרנו עם זה אתמול בלילה. ואני אומר לך שכשאנחנו יושבים גם עם הפקידות הבחירה באוצר, בסוף אנחנו מגיעים גם להבנות, וטוב שזה קורה. עכשיו, יש גם דברים שאנחנו עדיין לא מספיק מסכימים עליהם. אבל למשל, אנחנו סבורים שאם אנחנו עכשיו נכנסים לגל שני וכך זה נראה, המודל שעליו צריך להתבסס כרגע, וגם חברי אמיר פרץ מנסה לדחוף את זה הרבה זמן, זה המודל הגרמני. במקום להוציא אנשים לחל"ת בהמוניהם, צריך לתת לוודאות למעסיקים גם במקום הזה, ובעצם להשאיר את העובדים במקומות העבודה, והמדינה היא זו שתעביר את דמי אבטלה למעסיק כדי לשמור על יחסי העבודה. אגב, אתמול שמענו גם מחלק מהמעסיקים שאמרו לנו במפורש, אם אנחנו עכשיו צריכים לשלוח עובדים הביתה, זה לא רק כאב לב, זה גם עולה לנו הרבה כסף, כי בסוף זה נכון שצברנו, נצבר הזכויות של העובד בקרן פיצויים, אבל זה עולה גם למעסיק לא מעט כסף שאין לו כרגע.
השר שמולי, אני עדיין מנסה להבין איך פועלים שני צידי הממשלה הזו. אם יש להם תוכנית כלכלית ולכם תוכנית כלכלית, אז הליכוד אמור להגיש עכשיו תוכנית לשינוי פני הפרקליטות, כי ניסנקורן הוא שר המשפטים שלכם, וגם להם יש... איך זה עובד?
תשמע, יש ימים, קלמן, שגם אנחנו שואלים את עצמנו איך זה עובד. בוא, אני מדבר איתך ביושר. יש ימים שבהם אתם רואים שיש חיכוכים בתוך הממשלה, ולא על הכל יש הסכמות במרחב והרחב של הנושאים, אבל ברור לממשלה, אני חושב שזה הולך ומתבהר, וטוב שכך, שיש הרבה ביקורת אמנם על הממשלה שהוקמה על עצם הקמתה, אבל יש לה גם מטרה אחת משותפת. זה לחלץ את מדינת ישראל מהמשבר החברתי-כלכלי העמוק ביותר שהיא נקלעה אליו, ולנסות ולהשטיח את התחלואה.
לא, זה ברור, שלהם אתם לא נכנסים בין הרגליים אחד של השני.
לא.
כל אחד יש לו מה להגיד על כל דבר במשרד שהוא לא שלו.
קודם כל, לא נכנסים אחד לשני לרגליים. דבר שני, אני מזכיר לך שאני גם שר העבודה וגם שר הרווחה, הצד החברתי-כלכלי, הוא מטופל גם בצד של כחול לבן, והאתגר של לחלץ את מדינת ישראל מהמשבר הזה הוא אתגר לאומי. הוא לא שייך למפלגה אחת, והוא לא שייך גם לשר אחד. ובסופו של דבר כן, אתמול הייתה ישיבה בין בני גנץ ובין ראש הממשלה. אמנם עדיין לא הושגו הסכמות סופיות על התוכנית, אבל זה בדיוק החדר שבו מנסים להגיע להסכמות, ואני מאמין שבסופו של דבר הם גם יושגו. כך שבחלק מהנושאים יש הסכמה, בחלק מהנושאים אין הסכמה, זה נכון גם בהקשר הכלכלי וגם בהקשרים אחרים, אבל אנחנו רואים שני דברים. אחד, צריך לשים את כל שאר הנושאים כרגע בצד ולהתמקד אך ורק במטרה הזאת של הורדת התחלואה והחזרת המשק להתנותו עד כמה שניתן בצל של הקורונה, עד שמוצאים חיסון. והדבר השני, בתוך ההקשר החברתי-כלכלי, להגיע למקסימום הסכמות. אני דווקא חושב שאנחנו נמצאים כאן בדרך הנכונה.
טוב, אתה דיברת איתנו בכנות, אז גם אני אדבר איתך בכנות. אני מקבל הודעות בזמן השידור, בזמן השיחה שלנו, שעוסקות במחאת הנכים. ומבקשים ממני לשאול אותך, למה הממשלה מפירה את ההסכם שאליו היא הגיעה עם הנכים, ולא מכניסה כסף, כפי שנקבע בחוק, בינואר האחרון. היו שלוש פעימות להסכם שנחתם ב-2017, כדי להגיע לאט לאט לקצבה שעליה סיכמו. הייתה פעימה אחת שנכנסה במרץ 18, ינואר 20 הייתה אמורה להיות פעימה שנייה, וזה לא קרה. למה?
תראה, קודם כל, במקביל לזה שבסוף האחריות גם על המשרד שלי זה בעצם לדחוף כמה שיותר ישראלים, גם עצמאים וגם שכירים, חזרה לתעסוקה ולספק להם בזמן הזה שאין להם תעסוקה, רשת ביטחון, ועל זה דיברנו עד עכשיו. אני לא שוכח כל יום שאני מגיע לפה, בשבע בבוקר, יוצא ב-12 בלילה, שיש אוכלוסיות קצה במדינת ישראל, אוכלוסיות מוחלשות, שהאחריות שלי זה לדאוג להן, ולכן בהתייחס למה ששאלת אסף, הסיבה שהפעימות לא שולמו בשנה האחרונה היא בגלל שלא הייתה ממשלה, לא הייתה כנסת, הייתה כנסת, אבל היא הייתה מפוזרת חדשות לבקרים.
ועכשיו שיש?
וגם לא היה תקציב. ההתחייבות הברורה גם שלי וגם של שר האוצר, שבתקציב הקרוב ישולמו הפעימות לנכים. ומה שהתחייבה לו הממשלה ה-34, יקוים גם יקוים יותר מזה.
תאריך, תאריך, מתי זה יקרה?
ברגע שיש תקציב, התקציב אמור להיות מאושר בזמן הקרוב בכנסת. אני אומר לכם בצורה חד משמעית, אתמול גם הייתה על זה ישיבה משותפת עם הצוות הרלוונטי באוצר, התשלום של קצבאות הנכים ישולם במסגרת ההחלטות בתקציב הקרוב, והתווספו לזה גם מרכיבים נוספים. אנחנו מנסים למשל לעלות בצורה משמעותית מאוד את הדיסריגרד. הדיסריגרד זה בעצם בית כלא, שאם יש כבר נכה שיש לו כושר עבודה והוא יכול לצאת לעבודה, הוא לא יכול לצאת מכיוון שמנקודה מסוימת בהכנסה, ברגע שהוא יוצא, הוא מתחיל לאבד את הקצבה שלו. זה דבר שהוא פשוט הזוי, בטח במציאות הכלכלית שבה אנחנו נמצאים. יותר מזה, אני מזכיר לכם שיש גם את העיוורים, שבגץ פסק לטובתם, שגם הם צריכים להתחיל לקבל את הניידות, מה שנקרא, את דמי הניידות, גם להם אנחנו מתחילים לשלם מהתקציב השוטף של המשרד שאני עומד בראשו, והם יקבלו את כל ההחזרים הרטרואקטיביים,
okay.
כפי שקבע בית המשפט בפסיקה שלו לפני כמה שבוע.
שר הרווחה, איציק שמולי, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם.
איתנו דוקטור אסף פרץ, הוא מנהל מחלקת הקורונה בבית החולים אסותא באשדוד. שלום דוקטור פרץ.
בוקר טוב.
מה מצב החולים במחלקת הקורונה בבית החולים אסותא באשדוד?
בבית החולים יש לנו 17 חולים, 7 מתוכם קשים, 5 בינוניים והיותר קלים.
כמה הייתם בשיא בגל הקודם?
אותו מספר, אנחנו קצת עברנו את השיא של הגל הקודם.
כמה פספסתי? כמה הייתם בשיא?
15. אנחנו 17, אנחנו עברנו את
הסיום
של הגל הקודם.
אז עכשיו, אתה מדבר איתנו מתוך הסיום כרגע.
כן, בגל הקודם אנחנו טיפלנו בכמעט 80 חולים במהלך חודש, חודש וקצת שהמחלקה הייתה פתוחה. כרגע אנחנו בשבוע השני של המחלקה, ואנחנו הצלחנו לטפל בכמעט קצת יותר מ-30 חולים.
רגע, ומה היכולת שלכם? כלומר, 17 חולים כרגע ואתם בסדר? אתם תפקדים בסדר?
אנחנו מתפקדים בסדר, מספר המיטות שעומד ברשותנו הולך ומצטמצם.
כמה יש?
סך הכל?
כרגע יש לנו 27 מיטות בבית החולים, שערוכות לטפל בחולי קורונה.
אתה חושש? אתה דואג?
ברור, כן, כן. מיום ליום זה נהיה יותר קשה, יותר ויותר חולים, חולים יותר קשים. הרבה חולים שהגיעו, כמו רוב החולים שלנו, זה חולים שהגיעו מבתי אבות או מוסדות סיעודיים בסביבה שלנו של אשדוד, בגלל התפרצויות במוסדות האלה. אם בגל הקודם היו יותר חולים צעירים, עכשיו יש לנו יותר חולים קשישים וסיעודיים. אני מדבר על האוכלוסייה המאושפזת.
כן, לא, מעניין.
לא על האוכלוסייה הכללית.
תשמע, אתמול הפרופסור עידית מטות מאיכילוב הדליקה איזשהו דיון בשאלה אם באמת יש עלייה במספר החולים הקשים, אחרי שהיא טענה שהעלייה במספרים עכשיו מקורה בהנמחת הרף להגדרה של חולה קשה או של חולים כקשים בעקבות דרישה של ארגון הבריאות העולמי. מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
תראה, זה נכון שהיה שינוי בהגדרות החולים, אבל גם יש שינוי מאוד מהותי בתמהיל החולים המאושפזים. אני לא בטוח אם הרף קצת יותר נמוך הפעם, זה רף שהוא קצת שונה, עם מדד שהוא קצת יותר אובייקטיבי, ומסתמך בעיקר על מדד אחד שהוא הסטורציה, זה אחוז החמצן בדם, שזה מספר אבסולוטי, מעל 94 או מתחת ל-94.
ומה היה לפני זה? לנו, בגל הקודם איך ספרתם את החולים הקשים?
ספרנו אותם באיזשהם מדדים קליניים אחרים, שהם די דומים, אולי היו טיפה יותר מחמירים. אבל כשאני מסתכל על האוכלוסייה של החולים שמאושפזת אצלי כרגע, לעומת החולים שהיו מאושפזים לפני חודשיים, זה חולים אחרים לגמרי.
רגע,
החולים עכשיו הרבה יותר קשים, בלי קשר להגדרות האלה. דה פקטו הם יותר קשים.
אבל דוקטור פרץ, שינוי ההגדרות הוא הורדת הרף, סליחה על הביטוי בהקשר הזה, כדי להיכנס לתוך הקטגוריה של חולים קשים? כלומר, יש שם יותר אנשים שיכולים שיכנסו לקבוצה הזו? כי הורדתם את הרף?
קשה לי להגיד, אני לא בטוח. אני, בעיניי זה קצת, בהקשר זה קצת נון אישו.
לא, זה אישו, אם זה נכון, זה אישו. כלומר, אנחנו רואים עלייה במספר החולים הקשים. אם העלייה נובעת בשינוי קריטריונים, זה אישו, ואם לא, אז לא.
אז אני לא בטוח. אני לא בטוח כלומר, יש שינוי של קריטריונים, זה ברור. אם אני הייתי מכיל דאז את הקריטריונים של היום על החולים של לפני חודשיים, אם הייתי מקבל מספרים אחרים, אני לא בטוח שהייתי מקבל מספרים מאוד שונים.
אתה לא בטוח, אבל אתה בטוח שזה לא דרמטי.
לטעמי זה לא דרמטי. החולים היום שנמצאים במחלקות, לפחות במחלקה אצלי, הם חולים קשים. אין חולים שאני מגדיר אותם כקשים את מח ההגדרה הזאת, שבפועל אולי הם, הייתי מגדיר אותם אחרת דאז.
ולכן זה נון אישו.
בעיניי כן. אנחנו היום מתעסקים עם רוב רובה של המחלקה שלי, שהם חולים בינוניים ומעלה, הגילאים אצלי. כלומר, יש לי למעט שלושה חולים שמתחת לגיל 60, כל שאר החולים שלי מעל גיל 60. יש לי חולים בני 90 פלוס.
אבל זה אקראי? כלומר, העובדה שגיל החולים אצלך עכשיו הוא גבוה יותר מפעם הקודמת, זה במקרה, כי יש כרגע באזור שלך יותר חולים קשים, או כי אתה מזהה איזשהו שינוי בגל הזה?
אני עוד פעם, אני מזהה שינוי, כי הגל הנוכחי, לפחות אצלי, מורכב לא מעט מחולים שמגיעים ממוסדות מפרצויות שהיו במוסדות יהודיים בסביבה. אנחנו חולים,
לא, אז זה שינוי אקראי. אני שאלתי,
זה
שיש
לא אקראי,
לא, אם יש פרצות במקרה בבית אבות שהוא ניצא באזור אשדוד, אז זה שינוי אקראי. אני שואל אם הגל הזה יש לו בעיניך, אצלך לפחות, בתפיסה שלך, מאפיינים אחרים?
כן, עוד פעם, קודם כל זה כמה וכמה בתי אבות. אז אתה יכול להגיד אקראי בית אבות אחד, אנחנו מתעסקים פה עם חמישה בתי אבות שהיו בהם התפרצויות, שאני מכיר ששלחו חולים לאשדוד, יש בתי חולים בסביבה שלנו שגם קלטו ממוסדות יהודיים. אנחנו היום משחררים יותר חולים קלים וצעירים הביתה שפונים למיון, מה שלא עשינו באז, כלומר אנחנו מזקקים את החולים שמתאשפזים בבית החולים בחולים שבאמת צריכים טיפול רפואי באשפוז. וזה גם כן עוד שינוי בתמהיל החולים שמאושפזים כרגע. מכיוון שהקהילה היום יודעת להכיל יותר טוב, יותר מנוסה, ולטפל בחולים האלה בבית, בין אם בבית ובין אם במלוניות, זה באחריות הקופות, יותר קל לנו היום לשחרר חולים צעירים וקלים הביתה, מה שעשינו פחות דאז. כי גם אז לא הכרנו את המחלה, לא ידענו מה המשמעות, היום אנחנו מנוסים הרבה יותר, וחולים קלים משתחררים מהמיון, מה שאומר שבהכרח החולים שמאושפזים בבית החולים הם חולים עם דרגת מחלה בינונית ומעלה.
דוקטור אסף פרץ, תודה רבה. בשמחה. מנהל מחלקת הקורונה באסותא אשדוד. אני לא יודע מה יהיה אחרי הפרסומות, אתה יודע? יש פרסומות, אני לא יודע מה יהיה אחריהן, ואתה יודע, חוסר ודאות.
בוא נקרא לזה אייטם בהפתעה.
וואלה, אתה יודע מה? בוא, אני מציע שלא נראה אותו עד ממש לרגע האחרון. אני אדליק את המסך ונראה.
ונגיד שלום למרואיין, לא מרואיינת.
בדיוק. ציפי בן חמו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מנהלת המרכז הטיפולי לנוער בדימונה, מדריכת סטודנטים לעבודה סוציאלית. את כרגע בהפגנה?
אנחנו תכף יוצאים להפגנה. ההפגנה שלנו תהיה ב-10:30, והיא זוכה להמון המון תמיכה. יהיה בראש העיר, חברי מועצת עיר, הממונה על הרווחה.
העיר היא דימונה.
בעיר דימונה.
כלומר, ההפגנות נערכות בשורה של ערים.
נכון, יש התארגנות נהדרת. מכיוון שיש באמת תמיכה רחבה מקיר לקיר, זה לא מאבק של העובדים הסוציאליים, זה מאבק ומחאה ומלחמה על החברה שלנו.
טוב, אולי זה יותר מתסכל, לא? אם כולם בעדכם, אז מול מי מפגינים ולמה הדרישותיכם לא נענות?
שאלה טובה. אני חושבת שזה מובנה בתוך כל מחאה. שמחאה כשהיא מתחילה, עד שהיא מחלחלת, עד שאין באמת נפגעים, עד שאין דיווחים שמישהו משלם מחירים קשים וכבדים, אז כנראה שזה ייקח עוד זמן. אבל לנו יש סבלנות, אנחנו הגענו לקצה גבול היכולת, הסף הקיצוני, אנחנו כבר שם, זה כבר הרסני לכולנו, ובעיקר לחברה הישראלית.
כמה עובדים סוציאליים יש בדימונה?
בדימונה יש כ-100 עובדים סוציאליים. אני לא רוצה לחטוא במספרים. אמורים להיות. זה אמור להיות המספר. אנחנו לא מצליחים לאייש את כל המשרות, ואלה לא כל המשרות שאנחנו צריכים. אני יכולה לתת דוגמה. יש יחידה מסוימת שמי שעומד בראשה זו סגנית מנהל האגף, שהיא גם מרכזת אזרחים ותיקים, גם את תחום המוגבלויות, שזה הנכויות השונות ומוגבלות שכלית התפתחותית, וגם עוד לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כל זה במשרה אחת, מלאה, כולנו מבינים שזה הרבה יותר ממשרה אחת.
ספרי לעבודה שלך, מה את עושה?
בעבודה שלי, אני מנהלת מרכז טיפולי שנקרא מרכז אופק לטיפול בבני נוער, זה אומר נערים ונערות מגילאי 13 עד 18, וצעירים וצעירות מגילאי 18 עד 26. העבודה שלנו בעיקר לטפל בבני נוער וצעירים וצעירות שנמצאים במצבי סיכון. היום שלנו בנוי מהרבה מאוד דברים שבעיקרם זה לקבל דיווחים על שורה מאוד מאוד ארוכה של מצבי סיכון, פגיעות עצמיות, אובדנות, הזנחה, שוטטות מסכנת, עוני ומחסור, סמים ואלכוהול, ניצול מיני, פגיעות מיניות, הריונות ועוד ועוד ועוד, פגיעות ברשתות חברתיות. ואיך אנחנו מקבלים את כל זה? אנחנו מקבלים את זה או יעצות בתי ספר וגני ילדים, מהמשטרה, ממרכזי הגנה, יחידות סייבר של המשטרה, מוקד 105, מוקד 118 של הרווחה, דיווחי תושבים, דיווחים של בני נוער בעצמם, שירות מבחן לנוער ועוד ועוד ועוד, וככה נראה היום שלנו כל היום לקבל דיווחים שאת כולם צריך לבדוק ולכולם צריך להתייחס. והמטרה שלנו היא בשלב הראשון לעצור סיכון.
טוב, ומה קורה עם כל אתם בשביתה כבר כמה ימים?
אנחנו בשביתה מיום שני, זה היום השלישי של השביתה היום.
ומה קורה בזמן הזה שאתם לא עובדים? אתן לא עובדות?
אגיד לך מה קורה. כרגע, מבחינתי, מה שהשארתי על השולחן שאינו מטופל, זה אחד מהדברים שלא ציינתי באופי הדיווחים, זה יתמות פתאומית או צפויה של ילדים.
לא, אבל תחזרי למה שאמרת, ודברים שהשארת על השולחן.
זה אומר שיש כרגע שני יתומים, שאחד מהם איבד את אמא שלו מלפני שבוע, אז אני כבר לא מדברת על התמיכה הרגשית שהוא בוודאי צריך, ובעיבוד של האבל הפתאומי הזה, זה נער בן 13 בסך הכל, בן יחיד לאמו, אין אבא בכלל ברקע. מעבר להיעדר התמיכה הרגשית, מי ידאג לו, איפה הוא יהיה, האם המשפחה שבה הוא נמצא היא משפחה בטוחה בשבילו, האם הוא לא בסיכון, זה אחד. מה שעוד השארנו זה דיווחים על פגיעות מיניות.
לא, אבל רגע, בוא נתמקד בנער הזה. אז מה, אז מה הוא עושה?
לצער כולנו, אני אומרת ככה, אני לא רוצה שזה יישמע סיסמאות שמופרכות באוויר, אבל בתוך המקצוע שלנו יש קונפליקט מובנה. ובעומסים הקיימים הוא מקצין. בשביל להיות מטופלים, בשביל להיות בשביל המטופלים, אז תמיד השאלה היא עד איפה. ומתחנו 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 את הגבול. אבל זה כבר עבר מעד איפה להקרבה, ומהקרבה זה כבר הפך להיות ביטול עצמי. וזה סף קיצוני שאנחנו כבר לא יכולים להיות...
ואת חושבת אבל, ציפי, את חושבת אבל שזה שהשארתם את הנער ללא טיפול,
איך? אני רוצה לתקן אותך, זה לא אנחנו השארנו.
לא, לא, זה שאני, אוקיי, עזבי, אני מקבל, סבבה, אני מקבל, אני מנסח מחדש. זה שהנער הושאר כרגע ללא טיפול, זה את חושבת יוביל מישהו להתעורר ולהתקדם לקראת הדרישות שלכם?
הנער הזה, הנערה שנפגעה מינית, הילד שנולד בבית החולים וננטש על ידי אמא שלו, האלימות כלפי הקשישים שקורית מדי יום, אנחנו כבר באמת לא יכולים לסטט יותר את המסע הזה לבדנו על הכתפיים, שהם כבר לא יכולות להכיל. אנחנו באמת, זה לא קלישה, אנחנו קוראים תחת העומס והנטל. אני אומרת שהכתובת על הקיר, אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן, אני מוסיפה עכשיו שהכתובת היא כתובת דם, וכולנו והחברה כולה, ואני חושבת שקובעי המדיניות אמורים לדעת את זה. אנחנו גם הפסקנו את ועדות החריגים, אנחנו לא חושבים שכרגע ועדת חריגים צריכה להמשיך ולקחת אחריות על מקרים כל כך קיצוניים.
Okay.
אנחנו לא יכולים להמשיך לטפל באלימות במשפחה, באלימות כלפי ילדים ונוער, אזרחים ותיקים, לנסוע לפנימיות, ללכת לדיונים בתוך בית משפט. כל זה בעומסים לא אנושיים, okay. ובשכר שלא מתגמל בשום CP. צורה. לא את היקפי העבודה ולא את הפרופסיה שהיא כל כך חברתית וחשובה.
ציפי בן חמו.
אנחנו לא נמשיך ונשתף ולא ניתן לזה יד.
ציפי, אנחנו נצטרך לעצור כאן את השיחה. תודה רבה שדיברת איתנו, מנהלת המרכז הטיפולי לנוער בדימונה. תודה רבה.
תודה ותודה לראש העיר שלנו שתומך בנו ולממונה על הרווחה, בני ביטון ומרינט וקנין שהם הגב שלנו. תודה רבה.
תודה לך, ציפי. כן. עוד באותו עניין, מה שנקרא.
לא.
עוד לא באותו עניין.
עוד באותו עניין לא.
מזכיר המדינה של ארצות הברית, אני מתחיל גבוה, כי אחר כך...
אחר כך נעלה עוד יותר גבוה.
נעלה עוד יותר גבוה. מזכיר המדינה של ארצות הברית, מייק פומפאו, אמר בריאיון אתמול, כלומר, לפני יומיים, בלילה, בפוקס, שיש אפשרות שארצות הברית תטיל איסור על שימוש ביישומונים שמקורם בסין, מתוך חשש שהסינים... מרגלים אחרי האמריקנים באמצעות שימוש באפליקציות האלה.
אתה משתמש באפליקציה הזו?
הזו שעליה אנחנו הולכים לדבר? לא.
כן.
לא. אני מעולם לא הורדתי אותה, אני לא יודע איך משתמשים בה. באמת, אני אומר. לפעמים אני עושה את עצמי סתום, הפעם אני באמת סתום.
יפה.
אפליקציה, כן.
אני סתום בקבוע, אבל לפעמים אני לבד בעניין הזה, אם אתה איתי, הרבה יותר נעים פה בסתימות.
האפליקציה נקראת טיק טוק, והיא טירוף בינלאומי כבר הרבה זמן, זה לא שזה אפליקציה חדשה שאנחנו מגלים כעת, זה טירוף מתמשך. אבל עכשיו, לנוכח האפשרות שהאמריקנים ינסו להאט אותה, לבלום את ההתפתחות שלה, נתן לנו הזדמנות לדבר על טיק טוק, ואנחנו מדברים עם ליאון שניידרובסקי, שלום.
בוקר טוב, מה העניינים?
אנחנו בסדר, מה איתך?
יו, זה נורא קשה לדבר על טיקטוק אחרי כל הנושאים האלה של המדינה בוערת.
זה נכון, אבל אלה הם חיינו, אנחנו נעים ונדים בין לבין.
שזה לא יפריע לך. לך יש לא רק כמה עוקבים בטיקטוק? זה עוקבים.
יש קצת יותר מ-100 אלף עוקבים, כן.
קצת יותר מ-100 אלף עוקבים, ואתה גם סמנכ"ל אסטרטגיה ונוער בטינק.
נכון.
משרד הפרסום.
נכון, כמעט פרסום, כן.
בוא נתחיל מאפס נראה לי.
מה זה?
טיק טוק זה אפליקציה, היא התחילה כי אגב זה שינו את השם, היא הייתה בהתחלה אפליקציה שנקראת מיוזיקלי, ואז בעצם הצינים קנו אותם והעבירו ככה את השם לשם טיק טוק, זו אפליקציה מאוד מאוד פשוטה, אפליקציה של בעצם ליפסינק, זה יכול להיות ליפסינק למוזיקה, זה יכול להיות ליפסינק למערכונים קומיים.
ליפסינק, רגע, אני שנייה רגע, ליפסינק זה כשיש מוזיקה מתנגנת ברקע, אתה עושה את עצמך כאילו אתה שר עם השפתיים, אבל אתה לא שר.
אוקיי.
בדיוק, כמו הופעה של בריטני ספירס.
אולי נתקלת בזה, קלמן, כי מעלים הרבה בטיק טוק כשיש, אתה יודע מי עשה לך את זה? נדב אבוקסיס.
אוקיי. נכון.
נדב אבוקסיס לקח את
לא ה... לי, לא לי.
לא לך, בסדר, היית חלק מהעניין. הייתי חלק. נדב אבוקסיס לקח ראיון, ראיון? אפשר לקרוא לזה ראיון? לקח...
לפחות על השלב שהוא נגמר.
לקח סוג של דיאלוג בין זהבה גלאון לקלמן בתוכנית שלו בכאן 11, ו... ונדב עשה עם השפתיים בדברים שנשאה שם זהבה גלאון.
נכון, אז זה אותו סיפור, אתם חייבים להגיד זה. זה לא אפליקציה שהיא נחלתם רק של הנוער בישראל, זה כבר מה שנקרא פרץ את הגבולות. יש כבר אנשים שהם, אתה יודע, השם ישמור בני 30, 40. יש גם אנשים נורא נורא מבוגרים ש...
השם יקום דמם כמעט הוספת שם.
שעושים סרטונים מגניבים בטיק טוק, וזה, אתה יודע, זה הפך להיות תופעה מטורפת.
אבל תגיד, מה מותר הטיק טוק מהפייסבוק או מהאינסטגרם? למה צריך גם את זה?
אני חושב שקודם כל, הסיפור הזה שכל אחד יכול להיות מפורסם, יש שם משהו שנקרא בעצם את העמוד הראשי, אם באינסטגרם זה האקספלורר, שמאוד מאוד קשה להגיע לזה, זה בעצם העמוד הראשי של האפליקציה. בטיק טוק, בעצם הפוריו זה העמוד הראשי, והאלגוריתם בעצם, האלגוריתם של האפליקציה מאפשר לאנשים, גם שאין להם הרבה עוקבים, גם עכשיו בן אדם עם 30 עוקבים, פתאום סרטון שלו יכול להגיע לראשי, ולהגיע לעשרות אלפי צפיות. כלומר, אני, יש לי אפילו בחברה מיוצגים שהתחילו עם 1,000 עוקבים, פתאום סרטון שלהם הפך להיות for you עולמי, ברמה הזאת הגיע לחשיפה עולמית.
לא, אבל זה רק האלגוריתם, אני יודע שהרבה...
לא, אני אומר, זה ההבדל, זה הסיבה גם שמחה בני נוער וגם צעירים בכללי אוהבים אותו, כי הסיכוי שאתה יכול להתפרסם בשנייה, אתה יכול פתאום לקום בבוקר ולהתעורר עם 50,000 עוקבים.
כן, זה העניין, זה העניין, האלגוריתם? זה מה שעושה את טיק טוק לכל כך פופולרית?
אני חושב שהאלגוריתם הוא בעיקר הדבר, וכמובן, אתה יודע, זה נורא נורא פאן, זה נורא כיף. עצם זה שאתה גולל את זה וכל שנייה אתה מחליט סרטונים, העמוד הראשי הוא נורא, זה אפליקציה נורא נורא נוחה למשתמש, מאוד פשוטה, מאוד מוזיקלית.
מה אתה עושה בו? אתה הרי לא עושה ליפסינק, ומישהו כאן מזכיר לי, גיל מזכיר לי שבעברית קוראים לזה תזמורת בצורת לליפסינק. תזמורת בצורת? אוקיי. שעומדים כאילו ויש, לא חשוב.
שמתי, יפה.
מה אתה, אתה הרי לא לוקח את הדברים של זהבה גלאון ו...
לא, 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 אני באמת עושה גם, האמת שאני עושה שילוב, אני עושה גם ריקודים וגם שירים, כמובן בהומור, הכל, אני לא הכי מתיימר להיות ילדה בת 14 שעושה עכשיו תנועות שלמדה בסטודיו. אבל אתה יודע, עושה גם ליפסינג, גם ולוגים כזה, שהסרטונים שם בגדול הם... בין 15 שניות לעד דקה. כלומר, אין מעבר. אתה יכול לעשות סרטון עד דקה, ואני עושה גם ולוגים עד דקה, ואני עושה גם מערכונים קומיים, ואני עושה...
שבכולם אתה חייב אבל שיהיה לך איזשהו מוזיקה ברקע או משהו ברקע
ש... לא, 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 ממש לא. אתה יכול לצלם סרטון רגיל. הקטע הוא שכשאתה מצלם סרטון רגיל, אחר כך אנשים יכולים להשתמש בסאונד הזה. כלומר, אם אתה עכשיו מעלה סתם מערכון מהתוכנית ואתה אומר, בוקר טוב, שלום ישראל, מחר או שנייה אחרי, ברגע שאתה מעלה את הסרטון, יכולה ילדה לבוא, לקחת את הסאונד שאמרת בוקר טוב ישראל ולעשות ליפסינק אליו. נורא פשוט. אז אני מעלה אפילו סאונדים משלי, ואחר כך אנשים עושים את הסאונדים האלה.
תגיד, גם בטיקטוק אבל אפשר להעלות דברים בלי להזדהות... או להזדהות באיזה שם בדוי, או מה, כמו במקומות אחרים.
אתה יכול, אבל זה קצת בעתיק, אתה יכול לעשות...
כי אני נזכר באיזה פרשה שרועי ינובסקי כתבנו, העלה לפני כמה חודשים, של הרבה מאוד אנשים שהעלו סרטונים שלהם עם נשקים, ורצה להראות כמה אנשים מתגאים בזה, והנה המשטרה לא מגיעה אליהם.
בטיקטוק?
בטיקטוק.
בטיקטוק, לא, יש גם כל מיני פרשיות. יש פרשיות של עובדים זרים שמעלים סרטונים עם הקשישים שמטפלים בהם, יש כל מיני... תמיד איזה, כל שבוע יש איזה אייטם חדש על הטיק טוק. בגדול, זו אפליקציה די ידידותית. כלומר, סתם, אם אני עכשיו מעלה סרטון וקרה לי מלא פעמים, אם פתאום, אם אני עושה ימי הולדת לנערות, אם פתאום נערה עם חולצת בטן, הרבה פעמים הסרטון יורד לי, כי הם נורא נורא מחמירים שם, הם כאילו...
באמת?
של, כן, כל הדברים של אירום וחשיפה, ומדווחים הרבה...
רגע, רגע, אז מי זה ההם האלה? אנחנו יודעים מי זה ההוא בפייסבוק.
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. האמת היא, אנחנו באמת לא יודעים. כאילו, מה זאת אומרת, אני...
מי זה הצוקרברג שלהם?
קודם כל, יש לנו נציגות בישראל, שמתעסקת בעיקר בכל נושא המדיה, לרכישת מדיה. אני יצא לי לדבר גם עם נציג שלהם, ככה, מסין בזום לפני איזה כמה שבועות, כי הם התחילו באמת לעבוד עם ישראל, והם מאוד...
אבל אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי העסק הזה?
לא.
מעניין.
אתה לא חושש שהסינים מרגלים אחריך?
אני חושב שכולם מרגלים אחריי, זה כזה משהו שאני קם איתו בבוקר, לא סתם.
אז גם הסינים.
אני הכדורים בגלל זה.
לא, זו שאלה מעניינת, לשאול אותה אדם שהיה בעונה הראשונה של האח הגדול.
נכון.
אני לא בטוח שזה האיש שדווקא חושש מזה שעוקבים אחריו, נכון.
לא, תשמע, מה זה עוקבים אחריו? תשמע, כמה פעמים קרה לך שאתה פותח, לי זה קורה מלא פעמים, אני מדבר על משהו עם חברים, ואז אני פותח אינסטגרם, ואיכשהו מופיעה לי מודעה בדיוק בנושא הזה.
כן.
אתה יודע, זה, כולם, כביכול כולם מרגלים אחרינו, זה פשוט, זה או שאתה משחרר את הנושא הזה וחי את החיים שלך, או שאתה עשו כל החיים בתסביך רדיפה שמישהו מחפש אותך בסיבור. אני מעדיף, אתה יודע, לא לקום בבוקר עם הרגשה ש... רודפים אותי, כי אחרת זה אנחנו נדע מלדמור.
לא, אתה אומר, אני לא רוצה לקום את חושב שרודפים אותי, אני מניח שרודפים אותי, ואז...
ולא רוצה לקום בבוקר.
אני חד משמעית אומר לך שכל אפליקציה משתמשת בנתונים שלנו, בנתוני רכישה, בנתונים שלנו כגולשים, להגיע עכשיו לרמה של האם האפליקציה מקשיבה לי ונכנסת לסאונד של... אתה יודע, זה עכשיו להיכנס לסרט עיגול סובייטי, אני לא באמת יודע. כנראה שכן, כנראה שיש משהו בדבר הזה. אבל זה נכון לגבי כל אפליקציה, זה נכון לגבי פייסבוק, זה נכון לגבי אינסטגרם, וזה נכון לגבי כל אפליקציה, וכל דבר שאנחנו מאשרים לו, להיות על הנייצר, וזה נכון גם לגבי כל דבר.
ליאון שניידרובסקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תגיד שם על 100,000 עוקבים שלך, זו מילה טובה עלינו.
כן.
או, שיר טוב, או של מוזיקה ברקע.
תעשה משהו עם הסתיו ותתייג את קלמן, הוא לדעתי מיד...
צריך להיפגש, אבל זה בלייב.
בשמחה, בתום השידור קלמן מעלה את ה... פותח חשבון טיק טוק ואתה תראה, הוא עוד יעקוף אותך.
תגור, בכיף.
יאללה ביי.
יאללה ביי, בוקר טוב.
אין פרסומות, אנחנו פונים הישר אל עומר בן רובי. שלום, עומר בן רובי.
שלום וברכה, שלום אסף, שלום קלמן, מה שלומכם?
מה נשמע, מה העניינים?
בסדר גמור, השבוע 60 שנה להולדתו של מאיר בנאי, עליו השלום. לו היה חי, היה מאיר בנאי בן 60. מה שמלמד אותנו, כמה צעיר הוא נפטר. זה היה כבר לפני...
שלוש שנים.
כן, הוא נפטר בגיל 56. נדבר קצת על, דווקא לא על הקריירה המאוחרת שלו, אלא על הולדתו של מאיר בנאי. זה התאריך שאותו אנחנו מציינים. נולד בירושלים, בניגוד למה שחושבים, הוא דווקא לא נולד בדרום.
למשפחת אומנים, נכון? יש שם כל מיני חבר'ה שעוסקים במוזיקה.
ואבא שלו הוא היחידי מבין האחים שממש לא נגע בתחום הזה, אם כי גם הוא נתן קולו בשירה ובפיוט באלבום של אביתר, אחיו של מאיר למשל, שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע בדימוס, השופט יצחק בנאי, ואם שמחה שהיא אשת חינוך דגולה באזור הדרום.
לומד משפטים עם כיפה בכיס, נכון? שר על אביתר באחד השירים האחרונים שכתב.
על אבא שלהם, יצחק בנאי, כן, בשיר רחמים. מאיר בנאי גדל בבאר שבע ואחר כך ביישוב עומר הסמוך, לומד בתיכון מקיף ד' בבאר שבע, אח של אורנה, אביתר ואפרת. מכל בני משפחת בנאי מהדור שלו, יובל, אביתר, אהוד, הוא הראשון שמתפרסם בעצם. הוא עושה את זה כבר בגיל 17, הוא מתקבל ללהקה צבאית ובסוף לא משרת בה כי הרמטכ"ל רפול ביטל את הלהקות הצבאיות. אבל מה שמעניין לגלות זה שמאיר בנאי שהפך בשנות ה-2000 לשם נרדף לגל היהודי במוזיקה הישראלית, אחד ממבשרי תופעת הפיוטים, חזרה לשורשים, החזרה למקורות, עם האלבום שמה קולי ומתוכו הפיוט לך אלי, גם בצעירותו וגם בבחורותו המאוד חילונית או חופשית, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, שהוא היה כוכב רוק ליל אהבה בצמח, עם שיער ארוך, משוחרר לחלוטין לכאורה מכל כבלי הדת והמסורת, גם אז תמיד הוא עשה שירים שמתכתבים עם האמונה, עם השמיים, אפשר לראות את זה בשירו של שפשף, אפשר לראות את זה בתפילה לגשם, אפשר לראות את זה בשיר שאנחנו שומעים ברקע, שער הרחמים, אחד מהיפים בשיריו. למה בחרתי דווקא את זה? חוץ מזה שמדובר באחד מהיפים בשיריו, שהוא גם מתוך האלבום המצליח ביותר שלו לדעתי, האלבום וביניהם, בשנות ה-90, אנחנו יממה לפני י' זין בתמוז, וי' זין בתמוז, יום תענית, היום שבו הבקיעו הרומאים את חומות ירושלים, מה שהזכיר לי כמובן את שער הרחמים, שהוא השער החסום, שנמצא בצד המזרחי של החומה, מהווה גם את החומה המזרחית של הר הבית. וזה שהשער חסום, מה זה אומר על הרחמים? ובכלל, זה גם מאוד מתאים לתקופה הזו, שער הרחמים, מאיר בנאי, עליו השלום, השבוע 60 שנה להולדתו של הנסיך הזה, שאנחנו כל כך אוהבים.
אומר, תודה רבה.
תודה רבה, אומר.
איש חולם אני, וכך היה תמיד, אבל מכיר כבר, מכיר כבר את דרכי, הדרך אל שער הרחמים. חי פעם, רק פעם, יש טעם, אין טעם, עם כוח, בלי כוח, שער הרחמים. בואי איתי יחד, בואי מתוך הפחד, כי את גם את חלק משער. השלטים מעל החנויות משקיפים על הרחובות, בתוך ליבי יש צעקה והיא גדולה, הראו לי את שער.
זמן להגיד תודה לאיתמר דרוקמן שערך, לאלה הגנה ושירלי ואל אברמוביץ' שהפיקו, תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני, לאהוד כהן בדברוכי התנועה. יש לנו כתובת מייל חדשה שאפשר לכתוב בהערות והגיגים.
תן, תן, אולי נכתוב איזה משהו.
kalmanlib@kan.org.il. קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן, יתראות.